ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב. מה קורה?
ככה וככה, מה נשמע? איך היה פה אתמול? לא הייתי?
היה מדהים, בלעדיך תמיד נחמד.
נכון?
כן. היה? היה יושי.
יושי זה לא רע, השם.
כן.
כאילו אתה לקח את השין של היהושע ושם אותה ב...
בדיוק.
בשם הפרטי, לא רע בכלל, יושי.
יושי יוסוע.
רגע, בדיוק, יוסוע, בדיוק, אוקיי. יושי יוסוע, זה טוב.
כן, זה לא רע, זה תופס גם אגב. זה אף כס בשדה קוצים.
אס בשדה קוצים.
אתה מבין מה קורה? אתה מבין מה אני מדבר איתך? אוקיי.
שדמות.
הפטריוטים, שעה ראשונה 9, שעה שנייה 6-7. טוב, מה, אתם לא רוצים לשמוע רעיינית? למתים לחקר? בוקר טוב, בן.
הדרבי החיפאי לא היה כזה הפסד צער, אחת-אחת, כאילו. מצד שני, הם הפסידו לסכנין, כן, ביתר ירושלים.
כן, למי הפועל הפסידו?
עשו תיקו.
תיקו?
מול הקבוצה השנייה של המגזר, בני ריינה. עדיף תיקו, תשמע. שנינו לוזרים, אבל לפחות אנחנו לוזרים עם תיקו.
אנחנו לוזרים עם גביע, אבל.
איזה גביע?
גביע המדינה.
כמה יש לכם כאלה? צריך לספור?
לא, רק אני מדבר על השנה האחרונה. אצל מי הגביע? בוא נשאל אצל מי הגביע. אצל מי הגביע? זה מה שאני שואל אותך.
לא,
מי כרגע מחזיק את הגביע? זו השאלה שאני שואל כרגע כל בן אדם שני שאני פוגש ברחוב.
השני. את הראשון, מה אתה שואל?
מה המצב?
אוקיי. טוב, בסדר. אתם גדולים, גם כמובן שזה קבוצת גביע טיפוסית ביתר ירושלים.
בדיוק.
תמיד אומרים את זה.
סמל ראשון, סימון שלומוב. בן 20 מקריית ביאליק, לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, נפל אתמול בהיתקלות מחבלים בקרב בדרום רצועת עזה. שלומוב הוא הלוחם השני מגדוד 202 שנופל בקרבות בדרום הרצועה בימים האחרונים. רק בשישי האחרון הודעה נמסרה למשפחתו של נועם חבא, בן 20 מירושלים, מאותו הגדוד על נפילתו. ואתמול דיברנו עם אחיו של חבא. כן, 200, הדוד גם נהרג לפני 35 שנה, הדוד שלו גם של חבא גם נהרג בעזה. אגב, זה מדהים, כי הדוד נהרג מפגיעת אנטנה. ואני אמרתי שאני זוכר את זה, כי זה היה בדיוק התגייסתי.
היה בן של נוח כינרתי שנהרג מפגיעת אנטנה.
היו כמה מקרים, כן. וזה...
חן כינרתי.
וחבא, נועם חבא נהרג מדוץ. טוב, שאני אשמור.
זה דבר שאני לא אוהב אפילו לדבר עליו, כי אתה אומר לעצמך, כמה חבל. מצד שני, תשמע, אף פעם לא הצליחו להילחם ברצינות בדוץ הזה. יש עכשיו, כמובן באיחור, כמה פיתוחים טכנולוגיים מאוד מאוד מבטיחים, שאולי יפתרו, בחיים זה לא יהיה לפתור לגמרי. במלחמה אתה עושה שטויות, ואתה יורה יותר מדי, ואתה הורג אצלך, אבל... בסוף, תשמע, אנחנו בעידן הסייבר, אתה יודע, אתה יכול לפי פרסומים זרים להדליק מצינורות גז באיראן, אז אתה לא יכול לסמן את החייל שלך. אז עכשיו נזכרו לעבוד על זה, כמובן אחרי הסבב, זה לא סבב, אחרי המלחמה ואנחנו עוד לא אחרי, ונקווה שיפטרו, לפחות חלק מזה. חלס, כמה אפשר להירג מדוץ?
אין מה לעשות.
חשוב על הורה שקובר ילד, בסוף שנורא על ידי חברו, או אוכל האוויר, או מישהו, וכמובן שאין טענות לאף אחד, אבל... ברמת ה... כאילו, לא היה הכרח. נורא.
כן. טוב, בוא נפתח בשיר. אתה זוכר ששרתי לך פה את השיר על מין הצמח?
לי?
שרתי לך שיר על מין הצמח.
אני משתדל לא לזכור מה אתה שר לי.
שרתי לך שיר על מין הצמח.
אז התחקתי את זה, לא זוכר.
כותרת מצחיקה בארץ שהלחנתי. אימפרוביזורי כזה. אז לקח את זה מישהו ושם על זה, עשה לזה עיבוד. כן? אני מבקש להשמיע לך את זה. אפשר? זה את המאשר?
ודאי.
אוקיי. מן הצמח לנתניהו כבר אין כריזמה. שיעור המצב
הצדדים הרציונליים הולך וגובר.
אחת, שתיים, שלוש, ו...
תמידה נתניהו, תמידה נתניהו.
כן.
נו, מה אני אמור להגיד על זה?
נמחוא כפיים. נמחוא כפיים.
בוא נאמר ככה, עולם הזמר לא ממתין לך.
עכשיו, מישהו שמע את זה, אתמול שמעתי את זה גם ליושי, אז אמר לי מישהו, תשלח לי בבקשה, אני מוסיף מקהלה. אז עכשיו, כאילו, מחר אני אשמיע לך את זה עם מקהלה. בנוסף, שלחתי את זה ל-IL שיעשו סרטון, אני הולך לעלות בטוויטר, כלומר זה הפקה שלמה, החלום שלי להחליף את בונו בהיכל הזה של בלס וגאס, עם ה-18 אלף איש, שם אני רוצה לשיר את זה.
אני חייב להיות שם.
לא זוכר. אני רוצה לשיר את זה שם, רק מה אכפת לו? 20 שניות אני שר שיר, כאילו, מה הבעיה? תן לי קהל, 18 אלף איש, תן לי, אני רוצה להופיע, מה הבעיה? כל דבר שלילי, כל דבר לא, כל דבר נגטיבי, בגלל שאני יהודי, בגלל שאני ימני, אז לא נותנים לי לדבר, לא נותנים לי להתבטא, אני לא יכול להביא את מה שאני חושב, לא בטלוויזיה, לא ברדיו, לא ברשתות החברתיות, לא במקולת, לא בשום מקום, למה? למה לפגוע? Haven't the Jewish people suffered enough? לא מבין את הקטע.
אני אסביר לך אותו. בינתיים אני מנצל את המלל שלך לצפות בתמונות טריות מהכינרת הבוקר, איזה יופי.
מה כל כך יפה, שהיא מלאה מים?
מתמלאת, והספיקה בנחלים ובירדן, זה כאילו אם לא היה, זה הזוועה שעוברת עלינו, אז בטח היינו מדברים רק על זה.
בן, זה הקטע של החורף, יורד גשם, מים עולים, הכנרת עולה.
לא, זהו.
זה האירוע. בחורף יורד גשם, הנחלים זורמים, הכנרת מתמלאת. כן, בוא נתקדם.
אז זהו, שברוב החורפים הם לא כל כך זורמים, והיא לא כל כך מתמלאת. היא מתמלאת מדי פעם, פעם בכמה שנים, ואז אותי זה מאוד משמח.
יפה מאוד, כי אתה טיפוס קונבנציונלי, אתה מבין? אני הולך נגד הזרם.
אתה גרעיני.
אני אוהב שהכינרת יורדת. אתה מבין?
נכון.
מה הולך?
אני אוהב שביבי ראש ממשלה למרות כל האסונות. בסדר, אתה לא בן אדם מושלם.
בדיוק. אופה, 9:11. יפה.
טוב, קודם כל מזכירים לי לגבי כל מה שאמרת עד עכשיו, שכנראה שכחת שהודחת ראשון בזמר במסכה, ושאתה דודו טופז על מלא, והדבר הבא זה רק להזמין את צ'יצ'ולינה לאולפן ב-103, עם הנחש. אתה זוכר את הקטע הזה?
ברור.
היא הופיעה בסינרמה, היא באה לארץ להופיע בסינרמה, וכל המדינה דיברה רק על זה. אני זוכר שלחו אותי כעיתונאי לסקר את זה.
היא הייתה כוכבת פורנו?
בערך, כן, איטלקייה. הייתה מופיעה כזה בעירום עם נחש גדול.
אתה יודע שהטיקטוק לאחרונה מעלה לי סרטי אופנה איטלקיים.
מעניין למה.
כאילו, כל מיני חתיכים וחתיכות כאלה הולכים ברחובות ברומא נראה לי, או מילאנו, אני לא יודע איפה זה, עם כל מיני חליפות וכל מיני דברים. ואני די אוהב את זה, כי יש שם מוזיקה איטלקית כזאת, של אני חוזר הביתה באיטלקית, ואני אוהב את הקטע. אוהב.
יפה, אני כאילו, הקטנה שלי מדברת איתי כל הזמן על תכשירי קוסמטיקה, על סרומים למיניהם, ואז אני כל הזמן מקבל מהטיקטוקית, טיקטוקים סרומים.
אני רק אתמול למדתי את המילה הזאת, רק אתמול ידעתי מה זה סרום.
אז בקיצור, מה שאומרים לי, אני לא הייתי פה אתמול, הנה מישהו כתב לי עליך אתמול, ינון פתח את התוכנית בשיר על הציטוט של מן הצמח, לא ידעו שתעשה את זה גם היום, אבל לא הייתה מילה על הפיגוע. ומשווים לי את זה לימים רגילים, חוץ משבתות כמובן, שהיו פה במלחמת השינוי, היו, למרבה הצער, היו לא מעט ימים שהיו פיגועים, ואז מה שאתה היית עושה, וזה ממשלת הדמים, והממשלה החלשה, ואיבדנו את המשילות,
באנו לילל, באנו לילל, באנו לילל, תמיאל, ואם הממשלה הייתה, ואם הממשלה הייתה, אוי, מה הייתם עושים לבנט, אוי אוי אוי, ואם זה היה בלפיד, מה הייתם עושים לו, אוי אוי אוי. בוקר טוב.
לא, אז אתה לא רוצה כאילו את החומרים האלה, כאילו לא טוב היום?
לא, לא, בסדר, תמשיך. אני רק שם כאילו פרוז'קטור.
אז אני כאילו פשוט ניסיתי לשים פרוז'קטור על ההתנהגות שלך, כבוא נאמר מייצג של הביביזם הממוצע.
לא, זה לא הביביזם.
סליחה, אני חוזר בי, ידעתי שתי הלב.
כן.
המוחצן, בוא נאמר הפיק של הביביזם, סבבה?
כן, אוקיי.
הנה, אתה רואה, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים
לזה. פיקיזם.
ופיקיזם גם לא רע. מול, כשיש ראש ממשלה שלא קוראים לו ביבי, כל ראש ממשלה, אגב, גם אם אני הייתי ראש ממשלה, ברור אם אני לא, למה אני לוקח את עצמי, כל אחד, בקיצור, רבין, שרון, אחרי פיגוע לא פשוט בירושלים, זה, סליחה, בצומת מסמיע, ושר את השיר. אבל יש משהו יותר מצחיק, אבל אפילו לדעתי הרבה יותר מצחיק, ואתה בטח גם ראית אותו, ואני, אתה חייב שאתה, אני חייב שתסביר לי את זה.
כן.
זה כן, לוינסון.
אם אתה חייב, כן.
אתה מעלה לפני, ב-18 בפברואר, מתי זה יוצא? אתמול?
18 בפברואר, נראה לי אתמול.
אתמול, ציוץ עם טקסט מטורף, סיפור אמיתי, חייל דתי מסיירת נתקל שחזר עכשיו מעזה, מספר שבאחת הפשיטות, כתוב אחד הפשיטות, אבל הטעויות במקור, זה לא טעות שלך, כן, אתה מצל, זה טקסט מצולם, שהם עשו לאחרונה בסג'איה, התמקמו באחד הבתים, ערכו תפילת מנחה, תוך כדי התפילה הגיע קשיש ערבי בן 70, סיפר להם שהוא היה מסתערב, ולפני 20 שנה הוא עבר תאונה, והוא שכח שהוא מסתערב, והוא נהיה קשיש ערבי, ועכשיו שהוא שומע את התפילת מנחה, הכל חוזר לו, וזה מרגש מאוד, זה מהתוספות שלי. החזן היה ממוצא ספרדי, התעצבן שמדברים באמצע התפילה, תפס את הנשק וירה בקשיש למוות. ואז התברר שהקשיש הזה היה ממולכד, והוא בא רצה להתקרב ולפוצץ את כולם, ותראו כמה חשוב לראות במי שמדבר באמצע התפילה, התוספת שלך זה איזה נס. אבל ליד זה, הוא מעלה היציאות של עקיבא נוביק, מ-4 באוגוסט 2014, עם אותו סיפור, לרגל הצום, סיפור אמיתי לגמרי. פה זה חייל דתי מסיירת מטכ"ל.
כן, כן, זה אותו דבר, זה אותו טקסט בדיוק.
אז קודם כל, תשמע, הנס, קודם כל אני חושב שמי שיורד...
רגע, אני רוצה לתת קרדיט לבחור שעשה את המוזיקה. קוראים לו יוסי ברטוב, שבעיניי הוא גאון. אני חשבתי כאילו שזה... אני חושב שהוא גאון, הוא אומר שזה שטויות, זה בקטנה, אני חושב שהוא גאון. יוסי, תודה. כן, בבקשה, תמשיך.
אני מדבר על המוזיקה של מין הצמח.
כן.
אוקיי. כן, קשה לי קצת לעקוב.
כן.
בקיצור... אני לא, כשאתה לוקח דבר כזה, שזה כמובן מסיעה אורבנית, אף אחד לשמחתי לא יורה בקשיש בן 70 שמפריע לתפילה. מה המכניזם שגורם לך לעלות הציוץ?
זה פשוט.
כן.
אני רואה את הטקסט, מעלה אותו. אין, כאילו, מה זה מעניין אם זה מ-2014 או לא מ-2014? זה מצחיק.
לא, אתה לא יודע, זה לא כתוב על זה ב-2014.
לא, זה מצחיק, מה זה משנה? גם כאילו חיים לוינסון תפס אותי שהעליתי סיפור. זה בדיחה שהייתה ב-2014, והיא מתגלגלת, והעליתי את הבדיחה עוד פעם. מה האירוע? אנשים עושים לו לייק. כאילו, וואו, תפסת את ינון מגל בפייק, שהוא העלה את אותה בדיחה מ-2014. תגידו, אתם נורמליים? מה עובר עליכם? מה עובר עליכם?
למה שלא תכתוב שזה בדיחה, כאילו, כדבר, אנשים יבינו שמתי אתה צוחק,
מי שלא מבין שזה בדיחה,
מתי זה פנטזיה,
מי שלא מבין
בדיחה. יכול להיות שאתה חי במציאות שכל החיים שלכם נראים שם כמו בדיחה, לגן על נתניהו נניח אחרי השבעה באוקטובר, גם זו בדיחה, אבל צריך לעשות, אתה יודע, כמו מודע, הרי אני, הנה, אני מסיים, כתוב מם, כתוב תוכן שיווקי, תכתוב בדיחה, תכתוב סטירה, הרי גם בקטעים, לא מעט קטעים קראו לך שאחר כך טענת סטירה, אבל לא הבינו, 21, 22, 23, תכתוב.
בן, מי לא מבין שזה בדיחה?
אני לא הבנתי.
מה לא הבנת שזה בדיחה?
מהציוץ המקורי, לא הבנתי. זה כתוב, סליחה, חזרו מסג'איה, כן. מתי היינו בסג'איה?
תקרא את זה עוד פעם, תקרא את זה עוד פעם. תקרא בבקשה את הסיפור.
קראתי עשר, 2000 פעם.
איפה זה?
המאזינים שלנו לא אשמים.
לא, איפה זה? אני חייב לקרוא את זה, שתבינו כמה זה מגוחך. האירוע שכאילו תפסו אותי באיזה זה, כי בבקשה...
לא תפסו, מי תפסו, אמרנו לך עכשיו.
שימו לב, עכשיו תקשיבו לסיפור. חייל דתי מסיירת מטכ"ל, שחזר עכשיו מעזה, מספר שבאחד הפשיטות שהם עשו לאחרונה בסג'יה, הם התמקמו באחד הבתים בערכו תפילת מנחה, ותוך כדי התפילה הפתיע אותם בפתח הבית קשיש ערבי בן 70, שסיפר להם שהוא היה מסתערב לפני 20 שנה, הוא עבר תאונה והוא שכח הכל מאיפה הוא בא, ורק עכשיו הוא שומע את תפילת המנחה, הוא פתאום אף 20 שנה אחורה, והזיכרון חזר אליו. החזן... שהיה ממוצא
אבל
ספרדי...
אבל אני קראתי את
לא,
זה,
לא,
בחיית,
לא,
למה עוד פעם?
אתה לא מבין את הדקויות, אתה לא מבין את הדקויות. למה ממוצא ספרדי? כי האשכנזים מדברים בתפילה, והספרדים לא. החזן שהיה ממוצא ספרדי, התעצבן שמדברים...
הם מקפידים.
הספרדים מתעצבנים, הם כועסים לא רק שמדברים, הם כאילו, אסור לדבר. מישהו רק ממלמל משהו בתפילה, ישר צועקים עליו. החזן שהיה ממוצא ספרדי, התעצבן שמדברים באמצע התפילה, תפס את הנשק שלו וירה בקשיש למוות. מה שהתגלה אחר כך היה פשוט נס. התברר שהקשיש היה ממולכד כולו בחומר נפץ. איזה שטויות.
זה שטויות שאתה העלית, כן?
והוא רצה להתקרב לחיילים ולהפעיל את המטען. אם החזן לא היה יורה, היה מוחק את כל הבניין. תראו כמה חשוב לראות במי שמדבר באמצע התפילה.
אז הבעיה, אני אגיד לך מה הבעיה.
שר, אתה מבין על מה אני מדבר איתך?
בגודש הפייק שעולה אצלכם וגם אצלך, כן צריך, אם אתה מעלה משהו שהוא פייק מלכתחילה ואתה יודע, שתף אותנו. עכשיו פתאום זה עיקה בי כפסיכולוג בשקל ורבע חובב, בעצם הקשיש הערבי הזה, זה הסיפור שלך.
בדיוק.
אתה עברת תאונה בהודו לפני כמה זמן עם הפטריות והזיות, היית הרי בן אדם כמו, מן היישוב.
בדיוק.
נורמלי, הפכת לאט לאט, בעצם קרה לך מה שקרה לקשיש, עבר צד.
כן.
והפכת לנושא הדגל של התרללת המטורללת וה...
כן,
רק שאני... בוא נאמר, הדודו טופז של ימינו רק יותר מתוחכם, דודו טופז היה רק בדרן טלוויזיה, ואתה עוד כמה דברים, שהשתיקה יפה להם, סתם אמרתי, בקיצור, לא, זה נחמד, עכשיו אני מבין את הפסיכולוגיסטיה של האירוע.
ההבדל ביני לבין הקשיש הזה הוא שאני לא מדבר בתפילה.
שאתה גם לא קשיש כזה.
למרות שאני מדבר בתפילה, אני יושב מאחורה, מדבר קצת, סליחה, הקדוש ברוך הוא, מתנצל הקדוש ברוך הוא, אני מדבר עם שמעון שיושב מאחוריי, סליחה.
איזה, ריקלין?
לא, ריג'בסקי.
ותגיד, ויש באמת הבדל בין אשכנזים לספרדים מבחינת יחס ל...
כן, ספרדים מכבדים את התפילה, ספרדים מכבדים את התפילה, הם לא מדברים. אשכנזים זה כאילו נכנסת לבורסה ואנשים עושים עסקים. יש בדיחה של יהודים ידועה שכאילו אחד בבית כנסת אומר לחבר שלו, אחי, שמעתי שאתה, לא לשבת, אבל שמעתי שאתה מוכר את האוטו. אז הוא אומר לו, לא לשבת, אבל 20,000. אז הוא אומר לו, לא לשבת, 10,000. אז הוא אומר לו, לא לשבת נמכר.
אבל תראה, אצל בור והדיוט ועם הארץ כמוני,
no.
הייתי בטוח, אם היית שואל אותי, הייתי בטוח שזה הפוך, כי הרי האשכנזים הרבה יותר קפדנים בכללי. האורתודוקסיה האשכנזית היא
הסמן הקיצוני, נכון? יש בזה משהו, והספרדים יותר זורמים.
בדיוק, ודווקא כן. פה, בקטע של התפילה נכון, זה הפוך, זה מעניין. נכון.
בכלל, יש קטע שאנשים פחות מכירים של עדיקות דתית אצל ספרדים. סטייל הרב עובדיהים, כן? כלומר, אנשים שהם חרדים ספרדים, הם מאוד אדוקים, מאוד קפדנים, מאוד לא משחקים משחקים, ומאוד נוקשים בקטע של המצוות, ולא, אתה יודע, לא משחקים פה משחקים, וזה בא, ולבתי כנסת ספרדים פחות מביאים ילדים, שלא יעשו רעש, ואצל האשכנזים, זה, אתה יודע, אחר בודרבו, מדברים, קשקשים, וכולם זה, וכולם מבקשים, אנחנו מבקשים לא לדבר בתפילה, אנחנו מבקשים לא לדבר בתפילה, וכולם עושים מה שהם רוצים. וזה לא בסדר. וזה לא בסדר.
טוב, מאשים, מלשינים פה אליך, הוא לא מדבר בתפילה, כי לא היה בשבת בבוקר, יוסי ישוע קץ אותו אתמול על זה, אז הנה, הולשנת.
אבל הייתי באלה שבת.
טוב, תשמע, בזמן שאנחנו מתלוצצים, כמו שאומרים,
כן.
אז קודם כל, אני לא ידעתי את זה, שלבקשת האום, בית הדין בהג, ידון בחוקיות השליטה בגדה המערבית, ובמזרח ירושלים, עצרת האום ביקשה מבית הדין הבינלאומי, מה אתם מבקשים? כי לא, מה זה הדבר הזה? לספק חוות דעת מייעצת בנושא הכיבוש הישראלי, שזה עוד שלב קטן במה שפעם חששנו ממנו מאוד לאורך עשרות שנים, שנקרא בנאום הסכסוך, שבעצם יפקיעו את הקטע שאנחנו תמיד אומרים, כולל החלטת ממשלה אתמול, הפתרון יבוא רק המסע ומתן בילטרלי ללא תנאים מוקדמים בין שני הצדדים, ופתאום מדברים על הכרה חד צדדית של חצי ממדינות העולם במדינת פלסטינית, ופתאום לוקחים אותנו להג, ופתאום דנים בחוקיות השליטה בגדה המערבית, ופתאום מיליון ואחד דברים, וזה כמובן מול הבן אדם שהוא מר עולם, הליגה האחרת, שבעצם הפך להיות הזנב המקשקש של איתמר בן גביר, ואני אשמח לשמוע את דעתך בניסיון החדש להדליק את ערביי ישראל ואת הגדה ואת יהודה ושומרון עם הקטע הזה של הר הבית. נניח אם אתה היית צריך להחליט, מה היית עושה?
חד משמעית מקבל את העמדה של המשטרה, לא דופק להם חשבון, נשבר לי, אתה יודע מה, מכל הערבים האלה שעושים לנו פה הוואנטות לקראת הרמדאן וכל הפלברות שלהם. אחרי השבעה באוקטובר נגמר הסיפור, אנחנו לא משחקים משחקים, יש לנו ביטחון, עושים את הדבר הזה, ומה שצריך לעשות, עושים. זו דעתי, ואני רוצה לראות אותם עושים איזה... אם אנחנו נבוא נחושים, בלי כל המחלישים מהשמאל, להחליש. אוי אוי אוי, חבית חומר הנפץ, הגפרור שיושב וידליק את המזרח התיכון, וכל החרטות שהאכלתם אותנו במשך שנים, לא לראות בעיניים, אנחנו כבר אחרי הטבע, אל תאיימו עלינו, שמענו אתכם ב-48 וכשצנחנו במיטלה, אוקיי? תרגיעו, לא רואים אתכם ממטר, אני רוצה לראות שמישהו ירים ראש. היה איזה אחד סרטון עכשיו שרץ בה, העליתי בטלגרם ובטוויטר, ברזל קוראים לזה עכשיו שר? שיורים ברגליים? כן? גרזן, גרזן. גרזן.
גרזן, ראיתי את זה.
שיביאו את הגרזן הזה, נו, שיבואו, שידברו, שיעלו. דגל חמאס בהר הבית? להיכנס להיפה דגלי חמאס. מי הם בכלל? מי הם בכלל שיאיימו עלינו? מה אתם בתבלה כל השמאל? צאו מהשטייטל, צאו מתודעת הגטו שלכם. צאו מהגלות כבר. אנחנו אחרי הטבח, מי סופר אותם בכלל? לקרוא עליהם את הצורה, דגל חמאס בהר הבית? מה, אתם ירדתם מהפסים? עוד פעם כולכם, כל התקשורת. תבלה, מקבל את העמדה של בן גביר וסמוטריץ'. הקיצוניים האזויים המשיחיים, אוי אוי אוי. יאללה, יאללה, שחררו אותנו. צאו מהגטו, תהיו חופשיים, בני חורין. יהודים! יהודים!
אתה כבר הפכת לקריקטורה של עצמך. זאת אומרת, אתה לא קריקטורה של מישהו אחר. יש את העינון מגל ויש את הקריקטורה, ואני אסביר לך למה. קודם כל, לא דיברנו על חמאס כרגע. זה אחד. מדברים על ערביי ישראל. ערביי ישראל שבן גביר בשבעה באוקטובר ניסה לסכסך בינינו לבינם וכבר התחיל לדבר על זה שתכף פורץ השומר חומות, מאומות בערים המעורבות, לא קרה. לא רק שלא קרה, יש תופעות הפוכות, אני לא יודע לאן זה יוביל, יכול להיות שזה יתהפך, לא יודע כלום, אבל יש תופעות הפוכות ואין שום גילויי התקוממות או אלימות או מרד או מרי, יש ספורדי בשולי השוליים. עכשיו זה נכשל, אז עכשיו עושים ניסיון חדש. מה מדהים? שאתה דיברת באותה זכיחות ויהירות וזלזול בהתיילדות המפורסמת הזו שלך, שכבר הפכה לסמל המסחרי שלך, גם לפני השבעה באוקטובר. אתה שאלת את נתניהו מה הוא אומר על ההתראות, והוא בעצם חיכה אותך, חוץ מלהתיילד הוא עשה הכל. אתה כינית את הערוצים, ערוצי התבלה, והיו עזרות, היו עזרות. נכון שלא היו כאילו עזרות ספציפיות על עזה, ופה זה מחדל אדיר, של מערכת הביטחון לדורותיה כולה, אבל היו גם עזרות על רב זירתיות. אם אתה רוצה אני יכול להקריא לך גם נתניהו אמר, כולל התוכנית של חמאס, ואתם זלזלתם. עכשיו, אנחנו בסיטואציה, כמו שאומרים. אנחנו מסובכים עדיין בעזה, אם כי מפרקים את האימא של חמאס, אני כבר מזמן אומר, ניצחנו, אין בכלל ספק, זה אפילו לא כוחות. למישהו חשב שחמאס יכול להשמיד את מדינת ישראל, יש לנו אירוע מטורף בצפון, יש לנו אירוע עם החותים, יש לנו אירוע עם איראן, יש לנו סכנה שהכל ידלק, והדבר האחרון, אבל ממש האחרון שאנחנו צריכים עכשיו, זה שיהודה ושומרון ידלקו גם. יהודה פוקס מחזיק את יהודה ושומרון ביד ברזל. צהל עובד שם כל לילה, עושים דברים מדהימים. ההישג הכי גדול אגב של המלחמה, זה לא מה שאנחנו עושים עכשיו לחמאס, כי זה לא כוחות, כל הכבוד והכל. זה זה שהצלחנו למנוע את מבול אל-אקצה, את מה שהוא תכנן סינואר, זה כתוב בתוכנית שלו, חומות יריחו, שהוא יעשה את המהלך והצטרפו אליו כולם, כולל ערביי ישראל, כולל ערביי יהודה ושומרון. אז ערביי ישראל לא הצטרפו, יהודה ושומרון מרימים קצת ראש ומורידים להם. ואת כל זה אפשר לאבד בגלל הבן גביריזם הממיר והמטומטם, אני מדבר עכשיו על התופעה, לא על האיש, הבן גביריזם, והפירומניה המשוגעת הזו, ואני שאלתי אותך לא על החמאס, כן? השמאל, מסמאל, אף אחד לא אוהב את החמאס. שאלתי אותך על ערביי ישראל, שלא עשו שום דבר רע באירוע הזה, אלא להפך, ועליהם, אותם הולכים לעצור ולהתפלל בחג הקדוש שלהם, במקום הקדוש שלהם. עכשיו, לסיום, אני רק אגיד לך את הדבר הבא. על זה לא תוכלו להגיד, זאת אומרת, לא אתם, אני מדבר על האחראי הראשי, לא ידענו. התירוץ הזה, למרות שהוא לא תופס גם בשבעה באוקטובר, אבל נניח, התירוץ הזה לא יתפוס, כי יש את השיחה הזו, ויש אלף אחד התראות, וכל מי שמבין מה שהוא אומר, והשבק, והאמן, וכולם אומרים, רבותיי, אתם לא נורמליים.
תפסיקו כבר לראות, תפסיקו כבר.
אנחנו לא רועדים, אנחנו מנסים להיות חכם.
תפסיקו, צאו מהשטייטל, צאו מהשטייטל, לא אמרנו לכם, מה יהיה, ערבים ישתוללו, שישתוללו, אז תכניסו להם גרזן ברגל. מה, תפסיק כבר לראות?
העצים והאבנים.
כל היום רועדים מפחד, וערבים והתראות. לקרוא עליהם את הצורה. אלה ששחטו יהודים, ילדים, שאנסו נשים. צאו כבר מהסרט, צאו!
צאו מהסרט.
כן!
נציב בפניך מראה איך נראית, איך נראינו כולנו בשבעה באוקטובר.
כן! ואם
נכון. לא היה מתייצב פה שתי נוסעות מטוסים.
אבל יש לנו ראש ממשלה שהחזיר אותנו למציאות.
ושבע מאות.
יפה מאוד, תחשוב מה היה קורה. 700
מטוסים.
אם בנט שלך היה ראש ממשלה.
אתה היית נלחם עכשיו עם אבנים.
או יאיר לפיד שלך היה ראש ממשלה.
היית מיידע עכשיו אבנים בערבים.
כל דבר, אם בנט היה, אם יאיר לפיד היה.
אנחנו לא שווים שקל ורבע בלעדיהם.
באמת, כל הכבוד לבנט. כבר ראיתי שבפגוש את העיתונות שלחו לי שאתה אומר תודה לבנט על זה שפוצצו לאיראנים את צינורות הגז. לא באמת, רמות הגיחוך כבר מגיעות, אתה יודע, לקריקטורות של חזנים בבתי כנסת ספרדים ואשכנזים.
שאומרו לך משהו שלא קרה.
מה לא, אמרת בנט וכל מיני דברים כאלה
לא,
על הפיצוץ.
לא, אמרתי שהיה פיצוץ כרי עכשיו למרבה הצער בנט לראש ממשלה, כי אם... בנט או לפיד היה עכשיו ראש ממשלה, מצבה של ישראל היה פי 34 מיליון יותר טוב, אבל, וברור, כן, זה פרסומים זרים,
כן.
שהאירוע באיראן זה אנחנו, זאת אומרת, זו הממשלה הנוכחית, ואמרתי, תודה לבנט ששינה את המדיניות בתקופתו, וזה התפרסם, והחליט להתחיל לתקוף באיראן, לא רק בנושא הגרעין.
לא, אתה חי בסרט רציני מאוד. אתה חי בסרט רציני מאוד. בנט שינה את המדיניות. לא, לא היו חיסולים באיראן לפני בנט. לא היו פעולות באיראן לפני בנט. איזה שטויות, איזה שטויות.
הוא לכאורה מקשיב, אבל לא
בנט שינת המדיניות.
חד משמעית, בנט, וזו עובדה היסטורית, עד בנט, ישראל פעלה פעולות קינטיות באיראן, כולל חיסולים, רק בנושא הגרעין. מבנט, שקבע את דוקטרינת זרועות התמנון, אנחנו נקה באיראנים גם על קונבנציונלי מה שהם עושים לנו דרך הפרוקסיס.
מה הם עשו לנו? תן לי דוגמה אחת שתקפנו אותם על משהו שהפרוקסיס עשו. תן לי דוגמה אחת.
יש 20, אבל אם אתה רוצה אחת...
תן לי אחת, כן.
אם אתה רוצה אחת, הרגנו את האחראי על היחידה של הפיגועים נגד ישראלים בחוץ לארץ, במשמורות המהפכה, בטהרן.
כן.
דבר שמעולם לא נעשה.
ולא עשו, לא עשו את זה לפני זה.
לא. עשו על מדעני גרעין.
אתה מהנדס תודעה ברמה סובייטית.
אין לך מושג ורוד על מה אתה מדבר.
ברמה סובייטית, אתה מהנדס תודעה.
אתה מקריא וואטסאפים שאתה מקבל, אני לא יודע ממי, אני בעצם כן יודע ממי.
אתה מקריא הודעות של
שינוי הדוקטרינה של בנט,
שזה כל כך מגוחך.
הוא ודאי, הוא היסטורי.
הדוקטרינה של בנט.
ברור. ישראל לא פעלה קינטית באיראן, למעט בנושא הגרעין.
קינטית.
עד בנט.
קינטית, היא לא פעלה באיראן.
כן פעלה, זאת עובדה.
בסדר.
ואתה לא תוכל לשנות אותה כמו שאתה תוכל לשנות את העובדה.
איזה שופר אתה, אלוקים.
שמי שהיה ראש ממשלה ואחרי העליון על הטבח בשבעה באוקטובר,
אתה המצאת את המושג שופר.
נתניהו, המכונה גם בן ניתאי. אתה מכיר את השם הקודם שלו, בן ניתאי, זה השם שהוא קרא לעצמו כשהוא תכנן לי בארצות הברית ולהיות טייקון אמריקאי.
בסדר.
אבל אז הוא נאלץ לחזור.
בנט, בסדר.
כן, מה לעשות? זאת עובדה. אגב, אם נשאלת נתניהו,
איך אתה לא מתבייש?
שמכיר את החומר הסודי, גם הוא יש לך את זה.
איך אתה לא מתבייש לדבר כאלה שטויות?
אני אפילו גאה. כן, אני אומר אמת. מספר עובדות, היסטוריות, ואתה...
טוב, יאללה, פרסומות.
גדול השופרות, מה זה המצאת השופר?
בסדר, יאללה, פרסומות.
אתה שופר של וחד שור.
כן, עכשיו נמצא איתנו מי שהיה מפקד מחוז ירושלים לשעבר. מאז הוא הפך לבחור מעט צבעוני ברשתות החברתיות, ניצב בדימוס אריה עמית. שלום לך, בוקר טוב.
צבעוני, מה אתה?
אני שחור לבן. בוקר טוב, מה קורה?
ינון, תשמע, אני עדיין נפעם מההופעה המדהימה שלך עם השיר הזה. באמת נפעם. ויש לי גם הצעה.
כן.
אם את השיר הזה צהל ייקח וישתמש בזה כלאפ, ועם רמקולים ישמיע אותו שוב ושוב ושוב.
מהמסגדים, מהמסגדים.
לא, בעזה החמאסניקים יוצאים מהמנהרות עם דגלים לבנים.
עם ידיים לבנים, עם ידיים למעלה.
בוא, שלא כולם יודעים על מה אתה מדבר, אז
לא.
לא, לא, לא.
אתה רוצה להשמיע את זה עוד פעם?
כן, כן, לא כולם יודעים על מה אתה מדבר, וזה לפני המקלה, זה לפני שהוספנו מקלה, בבקשה.
מן הצמח לנתניהו כבר אין קריזמה. שיעור המצביעים הרציונליים הולך וגובר.
כן!
תמידה נתניהו, תמידה נתניהו, תמידה נתניהו, ת-74,785.
בוקר טוב. כן, אריה עמית, שלום, מה שלומך? נו, מה,
תשמע, בוא, ארי, תן, זה הבדיחה, תן, ארי, תן, הבדיחה היא עלינו, מה אתה צוחק?
האמת היא, ינון, האמת היא ש... לא אפשר לפנות לטיפול פסיכולוגי, באמת שלא...
אני בטיפול שנים. יש לו פסיכולוגית, יש לו, זה לא עוזר.
אני בטיפול שנים. זה לא עוזר, שום דבר לא עוזר, אני כבר לא יודע לאן זה יגיע.
זה, אתה צוחק. טוב, בואו נדבר...
טוב, בואו נדבר על חבית חמר הנפץ, שהולכים לפצץ אותה עם גפרור אחד של בן גביר, ואת כל המזרח התיכון להעלות באש.
לא, אתה יודע מה הקטע אריה, לפני שאתה עונה לו? הוא יודע שאם חלילה... יקרה מה שמזהירים מפניו שיקרה, ולאחרונה מתחילים לקרות כאלה דברים, אני אשמיע לו את זה עד הקבר. אני בלוויה שלו, אני אתייצב.
זה לא ישפיע עליו, זה לא ישפיע עליו.
וזה לא אכפת לו, זה הקטע, לא אכפת לו.
כן, ממש.
אוקיי.
תשמעו, אנחנו הרי הולכים לדבר על ערבי ישראל ועל הר הבית, אז הדבר שאותי קודם כל מטריד, זה האם בכלל מפקד מחוז ירושלים ישב בדיון הזה, שבו קיבלו כל מיני החלטות. אם הוא ישב ושתק, זה לא בסדר.
זו המלצת המשטרה, אני מזכיר לך.
לא, זה לא המלצה של המשטרה, זה המלצה של בן גביר. בואו אני אסביר לכם מה קרה למשטרה. בן גביר השתלט על המשטרה, ריסק אותה לחתיכות, הפך את מפקדי המחוזות לכבשים פועות. אין שם גבר אחד עם צמד עגולים שיעמוד מולו ויגיד לו בוא אליו. אתה שר, יש גבולות למה שמותר לך לעשות, אנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים, על פי חוק ועל פי המקצועיות שלנו כאנשי משטרה. לכן אני לא בטוח בכלל,
אריה.
שאם היינו לוקחים רגע...
אריה, מי זה ממז ירושלים עכשיו?
אני לא זוכר את קוראים לו.
נו...
כי לא רואים אותו ולא שומעים אותו, אז אני לא יודע.
זה לא תורג'מן, נכון?
הוא היה צריך לענות לתקשורת ולהגיד את דעתו המקצועית האמיתית. אז שוב אני אומר לכם, זה לא רע, כי אם בדיון הזה הוא לא היה, והוא זה שחי ונושע את הר הבית יותר מכל מי שמדבר וכל מי שכן מבין ולא מבין, אז אם הוא לא היה, כל הדיון הזה
אוקיי.
הוא פשקוף.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
שאל.
אם אחרי מה שקרה בהר הבית מניפים דגלי חמאס, מה לעשות?
שום לבן. ואני רוצה גם שתבדיל הבדלה מוחלטת בין ההחלטות לגבי המוסלמים שיגיעו או לא יגיעו מהשטחים, מהיוש, לבין ערביי ישראל. ערביי ישראל מעולם לא הוגבלו בעלייה להר הבית ברמדאן, מעולם. עכשיו, כשהמצב הוא פי מיליון יותר רגיש ברמדאן הזה, זה הרמדאן הכי מסובך שהולך להיות לנו בגלל המלחמה, ובגלל הצפון שעוד לא התחילה שם באמת מלחמה, אלא רק איך קוראים לזה לחימה, וכל המתחים שמסביב, אין בכלל ספק, וערביי ישראל כל התקופה הזאת באמת, אבל באמת הוכיחו בגרות בלתי רגילה, בניגוד למה שאמר הפרחח הזה, שאני מכיר אותו עוד מהימים שעצרתי אותו בירושלים כשהוא היה קטן, רק שהוא נשאר אותו פרחח, אבל הוא נעשה קצת יותר מתוחכם, הוא מנסה בכוח להדליק מדורה כנגד ערביי ישראל. זה פשוט חוסר אחריות וטמטום, והוא יודע לנצל את פחדנותו הנוראה של הליזולופוב שלנו, שמפחד ממנו פחד מוות.
אינון, אני רוצה רגע, שנייה רגע, אריה, אינון, עם כל הצחוקים של הבוקר, הוא לא איתי, אינון.
אני איתך לגמרי.
עזוב רגע, אתה...
אני איתך.
אתה לא מזהה את ההבדל, אתה שואל כל הזמן על דגלי חמאס. אנחנו לא מדברים על זה. מדברים על ערביי ישראל שמעולם לא הוגבלו, ועכשיו, כשהם עומדים במבחן, שהוא ממש לא פשוט, אתה, למה להדליק, למה
קודם אפילו... כל, אני חושב שכל השיח הזה הוא מגוחך, אתם לוקחים אותנו למקומות לא טובים של פחדנות, של, של חששנות.
למה פחדנות?
ככה, סליחה, כי אתה כל הזמן, סליחה, אתה רועד, אתה רועד.
תקשיב. ערביי ישראל ומדינת ישראל, יש להם רומן פרובלמטי מאוד במשך כל שנות קיומה של מדינת ישראל. במבחן הזה שקיים עכשיו, שהם עומדים בו באמת בצורה יוצאת מן הכלל טובה, הם נפלאים בימים האלה, בניגוד, שוב אני אומר, בניגוד לכל הצרכות של הבן גביר הזה שהזהיר ואמר שעוד דקה הם כובשים את כבישי ורחובות תל אביב, הם הכל כל כך רגוע איתם, כל כך מסודר, כל כך בסדר, ואין שום סיבה שבעולם להגיד להם מי עכשיו אתם לא יכולים לעלות להר הבית למרות שאתם אזרחים במדינת ישראל. זה לא מתוך פחד, אני אומר לך, זה ידליק מדורה מטורפת. עכשיו ממילא, אליזולופו בינתיים בכלל מפחד לקבל החלטות ממש. אז הוא מפחד מבן גביר מצד אחד, הוא מפחד מזה שהוא יקבל החלטות שאחרי זה יפלו לו על הראש, אז הוא לא מחליט.
די, נו, באמת, די, אתם באמת. אבל מה יצא מזה
שאומרים שרוצים להגדיל את ערבי ישראל?
כל צורת החשיבה שלכם מעוותת. כל צורת החשיבה שלכם מעוותת. במקום להתמודד עם זה שצריכים לעשות פה סדר... במקום להתמודד עם זה שצריך לעשות פה סדר ולמנוע טרור ולמנוע
איזה סדר, תגיד לי, ואיזה טרור, שנייה, מה אתה
מקשקף? שנייה, שנייה,
ערביי ישראל, ערביי ישראל,
ערביי ישראל,
אינון, תדבר עם עובדות, תפסיק עם הסיסמאות לעשות סדר ולמנוע טרור. בוא נאמר שבלעשות סדר ולמנוע טרור קצת נכשלתם.
אתם קצת יוצאים פחדנים, אבל אני שואל אותך
ממש. לא, וגם לא מדובר בלעשות סדר, אינון, מה זה לעשות סדר? זה כמו שבן גביר כל הזמן אומר, אנחנו צריכים שיראו שאנחנו
אוהב על הבית.
מרמית, ערביי ישראל זכאים לעלות להר הבית, וכל החלטה אחרת שלא מובאת באמת במודיעין מטורף, היא החלטה מטומטמת.
באמת, קודם כל אני רוצה להגיד כל הכבוד לערביי ישראל שלא עושים בלגן, באמת יישר כוח גדול, יפה מאוד. אנחנו צריכים להעריך אותם על זה שהם לא רוצחים יהודים,
ולכן צריך להכריח אותם לעשות.
לא, זה שהם מתנהגים כל כך בסדר.
יפה, בדיוק, זה דבר ראשון. דבר שני, תגיד לי משהו אחר. אם יתעלה שם דגל עם צלב קרס, כן, להוריד אותו או לא להוריד אותו?
נו, באמת.
אני חושב שברמדאן שהוא, א', לא יתנו שם שום צלב קרס.
אני שואל אותך, אם יניפו שם
דגל, יצחו שם יהודים. למנוע את זה או לא למנוע את זה? מה זה השאלות האלה?
אתמול מצאו קעקוע של צלב קרס, אתמול מצאו קעקוע של צלב קרס על מחבל שחוסל. אם
זה לא בהר הבית.
בעזה.
אם יהיה בהר הבית דגלים,
בעזה, יופי.
ואם תהיה לסיסמאות, אז בסדר, צריכים לבלוע את הרוב, אין שום סיבה
להתאר. אז צלב קרס, במהלך הלילה האחרון, זה פרסום טרי, במהלך הלילה האחרון, 8 רעולי פנים יצאו בחווארה והציתו רכבים של פלסטינים, וניפצו שמשות של כלי רכב מסדרון חווארה. זה פשיעה לאומנית מהלילה.
תחבו רגע שניכם, אם יהיו דגלים, הכל מצולם, הכל מתועד, בבוא הזמן, אחרי הרמדאן, יביאו לכל אלה שתראו את הדגלים האלה ואת
הקורבן. חבר'ה, מתי תהיו ריבונים?
לא.
השולט בער שולט בארץ. השולט בער שולט בארץ.
אמר חסידו של מי שתחת כהונתו יש שני חבלי ארץ שוממים בישראל, 200 אלף פליטים ו-1500 נרצחים. השולט בעם שולט בארץ. מדבר כמו יצחק שמיר ופועל כמו עופר כסיף.
אינון, תקשיב, זה שאתה שרוף מוח בנושא של האיזולופורום, בסדר, כבר התרגלנו.
לא, לא, הרבה יותר מעניין אותי הר הבית, עם כל הכבוד.
זה שאתה מנסה
מעניין אותי.
בן גביר, שהוא עבריין מורשע, עבריין צעצוע, אבל עבריין מורשע, שמחזיק את האיזולופורום, אתה יודע איפה, ולא
עובד. חבר'ה, זה לא יעזור לכם, כל השמות גנאי, רק מעידים עליכם, כל השמות גנאי שאתם ממציאים, לא רק מעידים עליכם, באיזה תודעה מפולפת אתם נמצאים. אתם לא מכבדים את עצמכם, אבל אני אסביר לך משהו. אתה צריך להבין משהו, הר הבית, על זה המלחמה, בגלל זה הם קראו לזה מבול אל אקצה, בגלל זה הם קראו לזה אינתיפאדת אל אקצה. המלחמה היא על הר הבית, שטויות, כי אתה לא, אריה, תקשיב שנייה, אריה, אתה לא מבין את המצב. איך נתנו לך להיות מפקד מחוז ירושלים? איך נתנו לך, כשאתה לא מבין על מה המלחמה בכלל? אין לך מושג. אתה לא,
זה אינון צריך להיות מפקד מחוז ירושלים.
זה שרצחו יהודים בדרום, זה בגלל הר הבית.
כן, זה בגלל הר הבית. אתה לא, זה בדיוק, תראה, אתה מעיד על עצמך. אין לך מושג על מה מדובר. למה הם קראו לזה מבול אל אקצה? אז למה הם קראו לזה מבול אל אקצה?
אתה היית מפכ"ל וראש שב"כ. אתה מבין בהכל.
נכון, לא, 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 לא. אתה לא צריך להיות אלוף בשביל זה ולא מפקד מחוז. אתה צריך להיות, אריה, תקשיב, תקשיב שנייה. בשביל להבין מה קורה פה, אתה בסך הכל צריך לקרוא תפילת 18, ובסוף שלה, לקרוא את הסוף של תפילת 18, להבין מה זה ארץ ישראל, ועם ישראל, ותודעת ישראל, מה זה הר הבית, מה זה החזון היהודי, מה זה חזון שיבת ציון, מה זה הגאולה,
אז במקום להתאמן בטירונות לקראת תפילת 18.
אתם לא מדברים את השפה של המזרח התיכון, אין לכם מושג איפה אתם חיים.
כל השפה של המזרח התיכון תפילת 18.
אתם חושבים שהכל זה כסף.
רגע, עכשיו בואו שנייה אחת נלך לכיוון העובדות. אפילו ינון לא הצליח למצוא אפילו סיבה אחת למה צריך להגביל את ערביי ישראל על הבית. זה אחד. שתיים, ינון צודק חלקית לגבי אל-אקצה. המטרה של חמאס זה להפוך את המלחמה ואת הסכסוך כולו לדתי על אל-אקצה.
היא דתית!
המטרה שלנו זה למנוע את זה.
למנוע את מה?
וזה בדיוק הקטע של הר הבית. ברגע שאנחנו הולכים ומנסים להסיט עכשיו את כל הערבים הישראלים גם לצד שלהם, זה להפוך את הסכסוך לדתי. למה להפוך את הסכסוך לדתי? זה כתוב בתפילת 18 ובתפילת 19.
אבל למה שחטו?
יש לכם 19 IQ. יש לכם 19 IQ ו-1.9 אחריות.
אין לכם מושג איפה אתם חיים.
חבורה של פירומנים. תהליך של פירומניזציה.
אתם חיים לכם במרכז. אין לכם מושג מהקדוש ברוך הוא.
התשובה לשאלתך היא לא.
ואתם לא יודעים.
אז לא, אבל זה בלתי נסבל. תשמעו, זה מטורף. תשתוק רגע. פשוט תשתוק רגע ותקשיב. המלחמה בדרום לא פרצה בגלל אל-אקצה, ומי שאומר את זה הוא דביל. המלחמה פרצה כי החמאס הרגיש שעם ישראל חלש, והטיימינג נכון לקרוע לנו את הצורה, והם קראו לנו את הצורה. עכשיו הם מנסים גם לחבר את זה לסיפור של אל-אקצה.
יש עוד פרסומות,
אם אנחנו באמת נמנע מערבי ישראל לעלות להר, זה בדיוק מה שהם רוצים שנעשה, ואז
זה מקובל
גם
לאל-אקצה. אתה חי פה, אבל אין לך מושג.
אנחנו עוזרים להם לגייס את ערבי ישראל למאבק.
אתה כמו הצלבנים.
תשמע, הסיבה שערבי ישראל בשקט, זה בגלל שאיך שהתחילה המלחמה, הייתה יד מאוד קשה כלפי כל גילוי של תמיכה בחמאס, וכל מי שרק צייץ או אלא איזשהו פוסט עם דגל חמאס או תמיכה בטבח, נעצר. והייתה יד קשה, ובגלל זה הם סתמו את הפה, והם הבינו שלא מתעסקים איתנו עכשיו, ובמקום להמשיך בקו הזה, ולהגיד להם, אתם עכשיו תהיו בשקט, כי אם לא אנחנו נקרא לכם את הצורה, אז אתם מתחילים עוד פעם עם הריקודי מהיפית שלכם לפני הגויים.
אתה פשוט שותף לפשע, אבל אפילו, אבל ראשי, שותף לפשע, שותף לטירוף, שותף לפירומניה, שותף לבן גביריזציה, אתם לא נורמליים, איבדתם את הצפון, אתה מתייחס לאזרחי ישראל כאילו הם עשו משהו רע, ולא, זה לא הסיבה מה שאמרת. בן גביר ניסה לעורר אותם, והודיע שתכף יהיה פרעות ולא היה כלום. וכל מי שמנטר אותם, מהשבק דרומה יסביר לך שזה הפוך, שנכון, יש גילויים כאלה וכאחרים ספורדיים, מינוריים, יחסית לאירועים אחרים, כי הם ראו שהם, מה זה חמאס?
103 FM ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
טוב, כמה דברים שצריך לתקן. קודם כל, באמת אנחנו לא בסכסוך על רגע דתי, אנחנו בסכסוך על רקע רומנטי. חשוב מאוד להדגיש את הדברים האלה. רומנטי אגב בין אברהם לאגר, כן, שם זה התחיל האירוע. ב' שלח לי מישהו אגב, אפרופו הדוקטרינה של בנט, כן, הדוקטרינה של בנט, שלא תקפנו באופן קינטי, שלא בתחום הגרעין לפני בנט, אז מישהו שלח לי כותרת מ-21, דיווח מ-2019, ישראל תקפה לפחות 12 מחליות נפט איראניות. לא בגרעין, הן לא גרעין, נוסעות גרעין, המחליות האיראניות. ובכל זאת ישראל תקפה אותה מ-2019. אוי אוי אוי, כל הדוקטרינה קרסה. טראומה. אוקיי, זה דבר נוסף. דבר שני, שלישי, רביעי וחמישי, שאני רוצה להגיד לכם, זה כמה דברים שאני רוצה להשמיע לכם, ברשותכם. אוקיי, דבר ראשון, רם בן ברק היה אתמול כאן בתוכנית הבוקר של 103 FM עם אודי וענת, ואמר בין היתר את הקשקוש הבא, בבקשה.
אז זה טוב, בעצם.
אנחנו חוזרים על זה כבר כמו מנטרה. ראש הממשלה החליט שהדבר החשוב ביותר זה שלמות הקואליציה. הוא רוצה לשמור על ה-64 בכל מחיר. הוא מבין שאם בן גביר עוזב, אין לו ממשלה. ולכן כל המדיניות לממשלה היא מדיניות בן גביר, ולכן לא יחזירו, הוא לא יחזיר את החטופים. בגלל זה הוא לא יסיים את המלחמה. הוא לא ינצל את ההזדמנויות שעומדות בפנינו עם היוזמה האמריקאית, אולי סוף סוף לעשות כאן משהו. הוא לא רוצה להכניס שום כוח אחר לעזה כדי שהמלחמה הזאת תיגמר אי פעם. זאת המציאות, אנחנו נמצאים בה, אפשר להפריע זה אם רוצים, אבל זאת המציאות. גם לא יחזירו את החטופים, גם לא יסיימו את המלחמה, וגם כנראה...
מה זאת אומרת לא יחזירו את החטופים? יוותרו עליהם?
ככה זה נראה.
בן, מה עובר עליכם? הכל בסדר? אתה, כאילו, מה הקטע? איך נכנסתם למצב תודעתי
שנתניהו, השלטון שלו, שבחרו בו אנשים, הלכו, היו בחירות בכנסת, אתם לא עומדים בזה יותר. אתם פשוט לא עומדים בזה יותר. אתם לא מסוגלים לתפקד. כל הג'יירו השתבש. עכשיו, בוא נשמע את אמיר איימן, שעדיין יושב באולפנים ומפרש שהיה ראש אמן, אומר את מה שאתה וארי עמית אמרתם בשעה הקודמת, שזה בכלל לא קטע אידיאולוגי, זה הכל כסף, חמאס רוצה רק כסף. זה אומר 10 ימים, שימו לב, לפני הטבח, תקשיבו.
אנחנו נמצאים עכשיו, כבר סופרים את היום לדעתי 10 לסגירה, 8 לסגירת מעבר, כל המעברים סביב הרצועה, כך שזה מונע את כל היציאה של הפועלים. אז יגידו הצופים, נו אז מה? גם קודם זה היה סגור. לא, הכלכלה הפלסטינית בעזה התרגלה לכך ש18,000 איש מכניסים 55 מיליון שקל ומזרימים את הכלכלה הזאת, פתאום בבת אחת זה נעצר. המענק הקטרי לא התקבל כל הכסף למשכורות הפקידים, זה עוד 6 מיליון דולר בחודש שהם פחות, ואז הולכים לגדר. כמובן שהחמאס אף פעם לא יגיד שזה בגלל כסף, הוא יגיד שזה בגלל ירושלים, זה בגלל הסירים, הוא לא כסף זה לא מעניין שם, בדיוק הפוך, זה הכל עניין כזה. ואני חושש שהמומנטום שנוצר מזה שאנחנו סוגרים את זה ומתרגלים ולא קורה כלום, אנחנו נתרגל לזה ולא נפתח וזה יישאר, ואז אנחנו עלולים עוד פעם להיות כאן בעוד מבצע מיותר של רקטות ושל התשת העורף שיתחיל בסתם ויסתיים סתם.
כלומר, הוא אומר, חמאס אף פעם לא יגיד שזה בגלל כסף, הוא יגיד ירושלים, הוא יגיד אסירים. כלומר, האנשים האלה אשכרה מקשיבים לחמאס, הם שומעים מה חמאס אומר, שחמאס מדבר על ירושלים, מדבר על אל-אקצה, מדבר על זה. והם אומרים, לא, הוא רוצה כסף, למה? כי זה מה שמעניין אתכם. כי זה מה שמעניין אתכם. אתם, לא חשוב לכם ירושלים, לא חשובה לכם ירושלים. כשהם מדברים על אל-אקצה, אתם לא מבינים בכלל את השפה. אתם לא מבינים את השפה. אין לכם מושג מה קורה פה במזרח התיכון. אתם לא מבינים על מה אנשים מדברים. לא, כשהם מדברים על ירושלים, מדברים על ירושלים כמו שאנחנו מדברים על ירושלים. ירושלים זה משהו נשגב, זה משהו עמוק, זה משהו אילאי שחיים ומתים למענו. זאת ירושלים, 2000 שנה יהודים התפללו לירושלים, לציון הם התפללו. הם התפללו, לא לשנקין, לירושלים. אז זו השפה, אנחנו מדברים בשפה שלהם, אנחנו מבינים מה הם רוצים. זה האירוע, ורק אני רוצה שיהיה פה לפרוטוקול, שכל החיילים אמרו שיש תמונות של הר הבית בירושלים, של אל-אקצה, זה לא תמונות של אל-אקצה. הם שמים תמונות של כיפת הסלע, כיפת הסלע זה לא מסגד. כיפת הסלע זה המקום של קודש הקודשים של היהודים, שהערבים כשהם כבשו את ירושלים, עשו את המונומנט הזה, כן, בשביל לשמור על מקום, הם לא, בכוונה הם לא שמו שם מקדש. ככה שכל האירוע בשקר יסודו, ואל-אקצה הוא בכלל מתחום מחוץ לאזור המקדש. שתדעו שזה מצחיק. הם שמים תמונות של כיפת הזהב, זה לא מסגד, תדעו לכם. הכל קטע.
בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, באמת, כמו שאמרת, צריך לתקן כל מיני דברים, אז בוא נתחיל. קודם כל לגבי התקיפה באיראן. אני אומר שוב, העובדה שבנט שינה את המדיניות הברורה לא לתקוף בתוך איראן בנושאים שאינם קשורים לגרעין, היא עובדה היסטורית. אי אפשר להכחיש אותה, כמו שנתניהו אחראי על הטבח בשבעה באוקטובר, כי הוא ראש ממשלה, גם את זה אי אפשר להכחיש. זה פשוט פחות מצחיק. תקיפה של מכליות איראניות, שכולנו מכירים את הדבר הזה, שאגב, יש היום רבים שחושבים שזה לא היה חכם, אבל זה לא קשור לנתניהו או לא נתניהו, היא לא תקיפה באיראן. מטרות איראניות אנחנו תוקפים כבר 90 שנה, בכל מיני מקומות בעולם, בימים, ביבשות, במדינות, לא בטהרן. אז צריך, יום אחד הוא יתווכח איתי גם שיום שני היום, הרי הם כבר מנסים להפיל את עסקת שליט על אולמרט, מה זה הם? אינון מנסה. אז את המחולות סידרנו. טוב, סכסוך דתי. המדיניות של ישראל, מקדמת דנה, מבן גוריון, זה להשתדל, ולא להפוך את הסכסוך לדתי. ויש בזה הצלחות אדירות. אחת מהן של נתניהו, הסכמי אברהם. עובדה, מדינות מוסלמיות, קורטות איתנו שלום, אגב, בלי שפתרנו את הבעיה הפלסטינית, בהחלט הישג יפה, שמוכיח שזה אפשרי. הישגים יפים נוספים, זה שלום עם מצרים של 40 ומשהו שנה, שלום עם ירדן של 30 ומשהו, 40 כבר לא זוכר כמה שנים, דברים האלה עובדים. ברגע שאתה הופך את זה לסכסוך דתי, אתה, במקום להילחם ב3 מיליון פלסטינים, נלחם במיליארד ומשהו מוסלמים, לא כזה חכם, שכמה מאות מיליונים מתוכם מקיפים אותך. ולכן, את הר הבית צריך לשמור כמו אתרוג.
עכשיו הם מלמדים אותנו על ירושלים, כן, אנחנו לא ירושלים, באמת צריך את ינון מגל להסביר לנו על ירושלים. תזכורת קטנה, את ירושלים איחדה ושחררה ממשלה שמאלנית, בראשותו של לוי אשכול, לרמטכ"ל קראו רבין, לאומי סב בן צור קראו מוטה, ושלא יבלבלו לי את הביצים. ולסיום, אתם לא עומדים בזה, יותר הוא אמר לי. אנחנו לא עומדים בזה שנתניהו ראש ממשלה. דווקא עומדים. הוא ניצח בבחירות, אני אמרתי באותו לילה ואחר כך 40 פעם תמשלו, בואו נראה את הימין, בואו זה סבבה, צריך לנסות את זה פעם. ואז מה קרה? מתברר שהמדינה לא כל כך עומדת באירוע של ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו. פשוט המדינה לא עומדת בזה. כי יש עכשיו 1,500 משפחות שקולות חדשות, עם 1,500 קברים פתוחים, רעננים חדשים, חלק גדול מהם אזרחים. יש 200,000 אזרחים, כולם פריפריה, שחיים כבר 4 חודשים כפליטים בארצם, חלק מהבתים שלהם נחרבו. כ-10,000 פצועים בדרגות שונות, הולכים להיות פה פוסט-טראומטים בצורה מטורפת, אין מי שיטפל בהם.
להחליש.
הערכת צהל זה שיהיו פה 20,000 נכי צהל חדשים, וזה הכל בגללנו, כי אנחנו לא עמדנו בנתניהו. יש 134 אזרחים חטופים בעזה, היו 250 ומשהו, זה מספרים שאף אחד לא פילל מעולם שזה אפשרי. יש נשים שנאנסו, יש עריפות ושריפות, ודברים שלא ראינו מאז אושוויץ. ברור שלא עומדים בזה. אגב, מגיע לנו גם מזל טוב, כי התייצבנו אתמול או שישום במקום הראשון ביוקר המחיה ב-OECD, וזה כל הזמן עולה. פעם ראשונה שיורד לנו דירוג אשראי. הציבור מפולג ומסוכסך, עם ישראל יותר מאי פעם, ואת ראש הממשלה במסיבת העיתונאים שלו, במוצאי שבת, עניין מי מממן את השלטים שלוחמי כיפור 73 תולים נגדו. זה מה שעניין אותו, וכששאלו אותו על בחירות, איך בכלל, איך אפשר להגיע בכלל למחשבה על בחירות, שהרי הבן אדם הזה דרש בחירות מממשלת אולמרט, פחות משנה אחרי שהיא הוקמה בגלל מלחמת לבנון השנייה, שבדיעבד היא הצלחה מסחררת יחסית למה שהאיש הזה גרם, כן? אז שדורשים אותה, מדברים, תשמע, תסתכל על הסקרים, אין בך אמון, חצי מהליכודניקים אין בך, לא מאמינים בך, אז בוא נקבע, בוא נבטל את כל הסכסוך הפנימי עכשיו, נקבע תאריך מוסכם לבחירות, בסוף 24, ויהיה זמן לנצח את כולם עד אז, וכולם יירגעו, אז בחירות? זה מה פתאום?
אז רגע, אז ביבי אחראי...
יש בחירות, לפי המועד, עוד כמה שנים, הוא ממשיך כרגיל.
אז ביבי אחראי לטבע...
פשוט לא קרה כלום, מבחינתו לא קרה כלום. כל האירוע של 7 באוקטובר, זה קונספירציה נגדו, הוא הקורבן שלה. מה שלא מפריע לו, לשפץ ברגעים אלה ממש, גם את הבריכה בקיסריה, גם את הבית בירושלים, וגם את לשכת ראש הממשלה,
על פי פרסום של טל שלו. ביבי אחראי לטבע כי הוא היה בתקופתו?
זה אובייס.
אוקיי, רבין אחראי על הפיגועים והרצח של היהודים בעקבות אוסלו שהיה בתקופתו?
כן, ואם הוא היה חי, הוא גם היה אומר לך את זה, כמו שהוא אמר, אחרי נחשון וקסמן, אני אחראי.
אבל הוא לא אמר.
הוא היה חי, רצחו אותו.
הוא היה חי, ולא, לא, לא.
אתה מתחיל להזכיר לי את מירי רגב. ולרבין לא עשו כלום.
הוא היה חי? בתקופה של הפיגועים הוא היה חי?
רבין...
הוא לא לקח אחריות.
ראשון... אוקיי, בסדר, רבין לא לקח אחריות. אבל שאלת אותי, אחרא, יאללה.
אוקיי, עכשיו תראו, טוב, אם כבר נגעת...
הוא מתכונן גם על רבין, כי אין לו גבולות.
של המחאה, שנאספו עכשיו זה, אני תורם חי שקלים לקמפיין אתה השם, אתה הראש אתה השם. באמת, לא, אנחנו לא יודעים. סיפר לי איזה מישהו בפטריוטים שבא שם בקהל, שאיזה חבר שלו, שהשותף שלו, יש לו שם איזה חברת הפקה, שהוא אומר, אנחנו לוקחים 7,000, 8,000, 10,000 שקל אירוע, באו אליו מהמחאה, אז אמרו לו, בוא, אנחנו רוצים שתעשה לנו את ההפגנות, בהגברה, אז הוא אמר לה, הוא אמר, אני לא רוצה לעבוד איתם, נתקע להם מחיר, תקע 30,000 שקל. כל המחאה הוא עבד, התחיל מ-30,000 שקל, אחרי זה זה עלה, היו משלמים לו בעברות מדולרים בחול, והם שלחו לו רואה חשבון צמוד, כדי שיעשה לו את התאומי מס. בדולרים מחול, 30,000 שקל להפגנה, תעשו חשבון כמה הפגנות, כמה כסף הוא עשה עליהם. תבינו בכמה כסף מדובר פה,
וכמובן הסיפור הזה בטח ידבר כפייק.
תבינו בכמה כסף מדובר פה, כן, איזה מכונה של מאות מיליוני דולרים. הרי אנחנו יודעים כמה כסף עולה קמפיין.
מיליארדים.
כמה כסף עולה לשלט את איילון.
מיליארדים.
שנייה, בן, אני מדבר. כמה כסף עולה לשלט את איילון, כמה כסף עולה להשתלט על כל האינטרנט, כמה כסף עולה בטלוויזיה, כמה עולה כל הזה. אנחנו יודעים כמה קמפיינים עולים. אנחנו חיים פה בזה. זה מאות מיליונים. מאות מיליונים שהם משקיעים מהמחה, את העמותה של הכיפור האלה, כן, של הלוחמי כיפור, שמדברים על המחדל 7 באוקטובר, העמותה הזאת שקמה על המחדל של 7 באוקטובר, אז היא נרשמה שבועיים לפני המחדל של 7 באוקטובר, לפני הטבח. אתם קולטים את רמת הפייק והטרללת והשטויות,
והחרטה
שהם מוכרים לנו בין, אני מדבר. אבל אתם מבינים את רמת החרטה, אתם מבינים את רמת החרטה והנדסת תודעה, והם לא מצליחים בינתיים. הם לא מצליחים לגייס את האנשים. למה? כי האנשים מבינים שהכל היה בשנאה. עכשיו, כמה שנאה, כמה טרללת, כמה פייק, כמה חוסר כבוד, כמה חוסר ערכים, כמה הכל מטורלל. תקשיבו בדברים של קוסטה בלק, כן, משהו מדבר, איך הוא מדבר על שקמה ברסלר וכל החברים שלה בענייני כספים שנמצאים שם שמסתובבים, וזה הרבה כסף. תקשיבו באיזה שפה הוא מדבר ואיך הוא מדבר, בבקשה.
אחים לנשק, כוח קפלן, שקמה ברסלר, רוצים עוד שמות, בואו נתקדם. האנשים האלה צריכים להוציא קריאה ברורה, לצאת לרחובות. לא קמפיינים של ציבי בליבי, בעוד שנה בהסכמה דרי... האנשים האלה אספו דאטה של 500,000 אנשים, האנשים האלה אספו כסף, משאבים מכל המחאה, ממאות אלפים בתרומות קטנות, של עשרות מיליוני שקלים, הם מחזיקים בכסף הזה, אז שישחררו את הכסף או שאני אבוא אליהם לבית.
זה סיפור אחר. אם אתה מדבר על הכסף,
לא, זה לא סיפור אחר.
אורי, אנחנו מדברים על ארגונים שמחזיקים בחוצות וואטסאפ ובקרק, קודם כל, אני לא מבינה, אתה צועק, אני לא מבינה מה אתה אומר.
חבר'ה, שנייה, זה סיפור. לא, זה הסיפור. אתם יודעים למה זה הסיפור? כי מאות אלפי אנשים שיצאו לרחובות, שמו את אמונם ואת כספם ב... האלה. שיושבים עכשיו וסוכבים את...
קוסטה, הם לא בני...
אני אגיד להם, אני קוסטה בלק אומר שהם בני... למה? כי הם בוגדים בציבור. הם לא בוגדים בקוסטה או באגו שלהם או ב... שלהם. לא, הם בוגדים במאות אלפים, במיליוני אנשים במדינת ישראל... שרוצים
לפלס
את הממשלה הזאת הביתה.
לא, זה פשוט שירה, צריך, גם את זה אני צריך להלחין.
תלחין,
אני חייב להלחין את זה. אגב, משהו שהוא צייץ לפני חודש, אותו קוסטה בלק, פרופסור שקמה ברסלר, מנהיגה מלידה, מנהיגה עם חמלה, מנהיגה מפלדה, ואני מוסיף, מנהיגה עם ארנק. עכשיו, צריך רק לתת קרדיט על הסינק הזה של, שהביא אותו ישי פרידמן מהתוכנית של אריאל סגל בערוץ 14, כל ערב ב7. וזה פשוט משעש, זה מראה כמה כל העסק הוא פייק, כמה הכל אגו, יצרים אפלים, אפלים של שנאה ותיעוב וקנאה, וחוסר יכולת לקבל את הכרעת הבוחר, שהתחלתם בזה בזמנו והרסתם מדינה, עשיתם פה מלחמת אחים במעמד צד אחד, הרסתם את הביטחון, פגעתם בצהל, פגעתם בכלכלה, פגעתם במרקם החברתי. לא היו פה שני צדדים במלחמת האחים הזו, היה פה צד אחד, צד אחד שפגע, צד אחד שהזיק, צד אחד שהחריב את מדינת ישראל והוביל לאירוע הקשה שהיינו בו. זה מה שהיה פה. כשמדברים על מלחמת אחים, יש פה צד אחד שצריך לעשות נפש, חשבון נפש, איך הוא הביא אותנו למצב הזה. וזה הצד שלכם, שאתה אמרת שלא תגייס את ילדיך לצבא, ואתה אמרת שתוציא מפה את הכסף שלך, ואתה אמרת שאתם מחריבים את המדינה. אתם האנשים שעשיתם את זה, זה היה מלחמת אחים במעמד צד אחד. ולכן אני אומר לכם, שאם אתם חושבים שכולם צריכים כל מי שאחראי לשלם את המחיר, אז בבקשה, אל תדברו לי רק על נתניהו, אתה השם. אז כולם צריכים ללכת. גדי אייזנקוט, ובני גנץ, והרמטכ"ל, וראש אמ"ן, וכולם, ותמיר איימן, ובוגי יעלון, וכולם, כל אלה שיהיו בשקט, ושילכו, ושיעזבו, ולא יהיו פה. אם נתניהו, אז כל מי שאחראי, אנחנו לא נקבל את המשוואה שלכם, שאומרת, אתה הראש, אתה השם, אתה תלך הביתה. לא ולא. אם מישהו אחראי, כן, אז כל מי שהיה שותף לדבר הזה, לקונספציה הזאת, ואני משמיע לך יום יום את האנשים, מתמיר איימן וחליבה ובני גנץ וגדי אייזנקוט, וכולם אחד אחרי השני, ושלא לדבר על איך קוראים לו, טוב נו יאללה, הוא גם כן היה ראש המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, איך קוראים לו? עמוס גלעד, כן, שגם כן היו לו כל מיני דברים. בקיצור, כל החבורה. אוקיי? תודה. בוקר טוב.
בוקר אור, טוב. לגבי מנהיגה עם ארנק, טוב, לפחות יש לה ארנק, הרי גברת נתניהו פעם הסגירה את זה שלבעלה אין ארנק, כי הוא חי כל חייו על חשבון או מיליארדר או הציבור. לגבי לוחמי כיפור, הכפשת, כמו שהכפשת גם את רבין, אבל הוא כבר נרצח, הוא לא יכול לענות, הוא תמיד לקח אחריות, אגב גם על הפיגועים. משכמו ומעלה בהקשר הזה.
מתי לקח אחריות על הפיגועים?
תמיד, אתה מפריע לי.
איך? עכשיו תן דוגמה. לוחמי,
אתה, תעזוב אותי. עכשיו לגבי לוחמי כיפור. בקיץ 23 שלחו לוחמי כיפור 73. זו עמותה שקמה לפני 7 באוקטובר. הם מוחים נגד נתניהו כבר שנה. מכתב שכותרתו מוכנות הצבא התראה שנייה טרם הגשת עתירה לבגץ. הם ציינו כי הם מופקדים על ביטחון מדינת ישראל ובהם הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל, חוששים מהשילוב של פגיעה חמורה בביטחון הלאומי עקב ההפיכה המשטרית, עם התחמקותו של ראש הממשלה מהבאת מידע רלוונטי בפני הממשלה או הקבינט אשר אמורים לדון בכך בכובד ראש, ועוד כתבו על שרי הממשלה לשמוע דיווח ממקור ראשון על בעיית הכשירות והמהותיות של צה"ל. הכל היה כתוב, וזה ארוך מאוד, זה ציוץ של עורך דין גלעד שר. הכל היה כתוב, קיבל את כל העזרות, מכל הכיוונים, גם מלוחמי כיפור שהרגע הכפשת אותם, ועדיין, אתם ממשיכים עכשיו, ברגעים אלה, בדיוק באותה זכיחות שהייתה לפני השבעה באוקטובר. זה לא יאמן. לא למדתם כלום, ואתה עכשיו דורש מעמוס גלעד לקבל אחריות. תקשיב, כולם, אפילו נפתלי בנט, נדמה לי פה בתוכנית הזו, ששאלתי אותו על הפקקת שנה, פחות, היה פחות משנה, ראש הממשלה לקח אחריות, גם הוא אחראי על האירוע.
אז למה הוא רוצה לחזור לפוליטיקה?
אני לא יודע מה הוא רוצה.
אז שלא יחזור לפוליטיקה.
שלא יחזור, אל תצביעו עבורו, היחיד.
לא גנץ ולא בנט.
היחיד, אתה מפריע לי.
בבקשה.
היחיד שלא לקח אחריות, ומעולם, הוא לא לוקח אחריות על כלום.
אבל מה המשמעות של לקיחת אחריות?
אינון, אתה מפריע לי.
גם אתה הפרעת לי.
לא נכון, כן? אמרת לי אתה מפריע, והשתתקתי, כן.
אבל הפרעת.
פעם אחת, ואתה ממשיך. ועכשיו מעניין אתכם המימון, אז כל העמותות שקופות, ואני כתבתי לנתניהו במאמר, אחרי מיצג האימים שלו, עם הבחירות במועדן, כתבתי לו, אין מיליארדר אחד בישראל, אתה פעם הריגנת להם בגופך, כל השנים על הטייקונים, אין אחד מהאנשים שמעסיקים פה אלפי עובדים, שמפריחים פה את השממה מטאפורית בהייטק ובסייבר, ובמסחר ובשירותים, כל אחד מהם, כל אחד מהם נשבע לתת כל מה שיש לו כדי להציל את המדינה הזאת מציפורני המשפחה הזו. ולא רק הם. התרומות של הציבור, אגב, המסע הזה שלכם נגד לוחמי כיפור, הכניס להם עכשיו מיליוני שקלים בימים האלה, מאז שזה התחיל.
לא הכניס מיליוני שקלים.
הכניס, אני פשוט, יש לי את כל הנתונים.
תראה לי
כמה. תראה,
בבקשה. מתערב איתך.
אתה שום מפריע לי. עכשיו אני רוצה שתשמע כמה, אפרופו, אנחנו לא מקבלים, אנחנו לא מקבלים את השלטון של נתניהו, כן? מדבר הבן אדם שאחרי דקה מעולם לא קראתם לממשלה הקודמת בכלל ממשלה, אז בוא תשמע, זה מאוד מאוד קצר, מאוד מאוד קצר, בוש הממשלה קראתי לזה, זה איזה חצי דקה, מקבץ מקרי, משעות על גבי שעות של טינופים, ושל גידופים, ושל ממשלת הדמים, בממשלה שלא עשתה שום דבר רע, בבקשה, בוש הממשלה.
אתה לא תוציא אותי!
אולי, אולי, עזבי כמובן כנסת.
תצופה!
חכו עוד כמה חודשים, תראו מה נעשה.
אנחנו מילימטר מלהבעיר את האדמה הזאת.
הוא הרוצח שלהם.
אתה הרמאי, נוכל ואתה השקרן.
סרח עודף.
מי ששותף לממשלה הזאת לא צריך לסתול לבית הכנסת.
הרוצח שלהם זה משה גפני אומר על בנט, כן? עכשיו לסיום, אתה מדבר על תרללת.
לסיום, אגב, לסיום, תסיים
אגב,
כבר.
אגב, זה פחות מה שאתה אמרת. קוסטה בלק, צריך להעיף אותו קיבינימט מכל המחאה. אני אומר את זה מדי וואן, הוא התהפך על כל פורום שהיה בו אי פעם, בחור לא אחרי למעשיו.
זה הפרצוף שלכם.
לא, זה לא הפרצוף שלנו.
זה הפרצוף שלכם.
לא, הפרצוף שלנו זה יאללה ושקמה ברסלר. ואתה מפריע לי, כי אתה לא מסוגל לשמוע את האמת. אבל עכשיו אתה תשמע מה בן אדם שכותב את ינון, תן לי לסיים, תן לי לסיים את דבריי, תחזור לעצמך, תהיה בן אדם.
מה עם סעדי?
שאלה טובה, צריך לבדוק איפה הוא.
כל הכוכבים שלכם.
אלה כל הכוכבים שלנו. בקיצור, תקשיב למה שאומר ארז תדמור, באיזה פורום, באיזה וואטאבר של עוד גאון בשם דוקטור גדי טאוב. אתמול,
או שלשום, לא לפני שנתיים כשעוד חשבנו, אתמול או שלשום, הם עולים שם כל הביביסטים, יש להם איזה אולפן שישי ביוטיוב, לא יודע, גיי וייס מה זה בכלל, והאיש הזה שהורשע בגנבת המלך מצהל, שהתמודד בליכוד, שהוא היה דובר של נתניהו של הליכוד, כותב לו נאומים, בורק די בכיר במכונת הרעל, מה הוא אומר עכשיו על פוטין? פוטין הגדול קראתי לזה.
נו.
ממליץ לכולם להקדיש שעתיים מזמנם. רעיון של ולדימיר פוטין לטאקר קרלסון זה רעיון מאלף, ואתה יודע, מכרו לנו בתקשורת את פוטין כאיזה פסיכופת, חולה רוח, ירד מהפסים וכן הלאה. אני חושב שמדובר במדינאי ובמנהיג עם שיעור קומה מרשים, אדם מבריק.
זה עכשיו, זאת אומרת, יש צפון קוריאה, יש על איזה רפובליקה מהסובייטית לשעבר שהוא זה המזדנב של פוטין, ואנחנו אלה תומכי פוטין כרגע, ביבי, ארז תדמור וקים ג'ונג משהו מצפון קוריאה. תודה.
אגב, היו הרבה לוחמי כיפור שאתה יודע, לא עושים את המלחמה קרדום לחפור בו ומנצלים את זה לצרכים פוליטיים.
נכון,
גם אביגדור קהלני היה גיבור בכיפור, והוא לא עושה פה מניפולציה פוליטית, כמו החבר שלך רמי מתן, כן,
לא שקצת השתבש ומנבל את הפה שלו,
שמנבל את הפה שלו מבוקר הדרב, כמו קוסטה בלק וסדי בן שטרית, שאלה הגיבורים שלכם. כשרמי מתן פתאום יצא גם כן איזו הקלטה שלו, סליחה, כבר יצא. הבנתי, טוב, תן פרסומות.
ואני נדמה לי שאפילו שמעת לי את זה.
נכון. שלום, סגן אלוף במילואים איתי בוכריס. קטנה, אוגדה 98, אמרתי את זה נכון, את הקטנה הזה?
כן, כן, אמרת נכון, בוקר טוב.
מה זה קטנה?
קטנה זה קצין טנא, קצין טכנולוגיה והחזקה של אוגדה 98, מה שנקרא פעם קצין חימוש.
וואלה. תבין, פעם קראנו איזה חימוש, עכשיו אתם חייבים את הראשי תוות האלה, כדי לדבר את כולנו.
אבא שלי היה קצין קטנה.
קצין חימוש?
היה קצין קטנה ראשי של פיקוד מרכז.
אבא היה קטנה והבן היה קטינה.
כן. אתה בקטנות מוכין, בן.
קטינה, קטינה יותר טוב.
רק אני אתקן, אני לא במילואים, אני בסדיר.
שר, אתה מפוטר.
גם שמואל, אלו.
גם יואב, שניכם, וכל הדסק. תודיע לכל הדסק.
גם הדיגיטל.
כן, כולם, ברור. תשמע, קודם כל, אז אני באופן אישי רוכש כבוד רב לחימושניקים. ב', אתם עושים עבודה מדהימה, בטח, כי אתה שריונר, והשריונרים יודעים להעריך.
ברור, לא זוזים מטר. אתה יודע מה זה להוציא? להוציא מנוע של טנק עם ה... תגיד, יש עוד את הריו בום הזה, או שיש לכם פטן אחר?
זה נקרא חטק, לא מנוע. חטיבת כוח.
אתה מבין? לא, אין לתאר. אפילו מנוע כבר אפשר להגיד.
תגיד, מה אתם עושים במלחמה? אנחנו כל היום מבלבלים ומעללים אותך. בוא תגיד מה אתם עושים.
בדיוק.
אז ככה, אנחנו בעצם הכוח המאפשר, התפקיד שלנו זה בעצם כל רקם, כל רכב, כל נשק שיש לו תקלה, זה להגיע לבפנים ולתקן בפנים. השוני המרכזי בלחימה הזאת זה שאנחנו רק מתקנים בחוץ, אנחנו נכנסים בפנים, מתקנים בפנים כדי לאפשר באמת למערך הלוחם לבצע את התפקיד שלו. יש לנו אנשים מיוחדים שנכנסים פנימה גם תחת אש, גם תחת איומים, ומחליפים מנוע, מה שנקרא חטק, בשטח, על מנת לאפשר באמת לאמצעים לבצע את המשימה שלהם ביחד עם המערך הלוחם. צריך להגיד שהלוחמים מבפות ועושים עבודה מדהימה, בכלל עובדת 98, ואתם שומעים לא מעט, עושים עבודת קודש בפנים, ובסוף התפקיד שלנו, המערך הטכנולוגיסטי, זה לאפשר את הרציפות וההמשכיות, וזה בזכות האנשים שלנו.
תגיד, אבל כאילו, בוא נע, איזה טנק חוטף RPG או משהו כזה, לך עכשיו תתחיל לתקן טנק, זה אירוע, כאילו, איך עובדים על כל האירוע הזה?
תראה, אחרי 4 חודשים של לחימה, האנשים הפכו להיות יותר מקצועיים, ובעצם אנחנו, אם בתחילת הלחימה לקחנו זמן להכשיר כלים, היום אנחנו יותר מיומנים, ועושים את זה בצורה מהירה יותר, וגם כלים שנפגעו, ויש לא מעט כלים שנפגעו, אנחנו מכשירים אותם כמה שיותר מהר, כדי שיחזרו לסבב הלחימה, ואנחנו עושים את זה לא מעט בתקופה האחרונה, יש לא מעט שחיקה מבצעית.
רגע, אתם עובדים בתוך השטח או בחוץ?
אז גם בפנים וגם בחוץ. יש תקלות שהן תקלות פשוטות יותר, אז אנחנו מתקנים אותן בפנים, כדי לא להוציא את הכלים בחוץ, וחלק מהמקומות אנחנו מוצאים לבחוץ, יש לנו נקודת פינוי וחילוץ שנמצאת בחוץ, ממש קרוב, ושם יש את כל הצוותים שלנו, עם כל האמצעים, עם מנופים, כדי לבצע את ההכשרה של הכלים ולהחזיר אותם כמה שיותר מהר לסבב הלחימה. ואני יכול להגיד לכם, כאחד שנמצא שם כל יום, יש מוטיבציה גבוהה לאנשים, גם תחת הגשם ותחת הבוץ, לעבוד כמה שיותר מהר ולהחזיר את אותם כלים לסבב הלחימה.
יש ירידה במספר הכלים שנפגעים בתקופה האחרונה?
פחות. צריך להגיד שאחד הדברים שבאמת קיבלנו עצמות מלאה לתקן את הכל בשטח, ולא להחזיר אותם לאחורה, לכל מיני סדנאות או פלוגות שמתקנים את הכלים. אנחנו מתקנים אותם בשטח, ולכן הם חוזרים כמה שיותר מהר למרחב הלחימה.
תגיד, יש משהו שמסקרן אותי, הטנק השרוף מהשבעה באוקטובר שראינו אותו כבר ב-200,000 כתבות, חוזר לשירות?
חוזר לשירות.
וואלה?
בסדר, הכלים האחרונים חזרו שבוע שעבר, של אחד הגדודים שהיו באותם ב-7 באוקטובר בגזרת אוגדת עזה, כבר חזרו למרחב הלחימה. דרך אגב, עשינו את כל המאמצים באמת באמת גם לתודעה וגם באמת למנטליות, כדי להבין שאנחנו עושים את הכל כדי שאותם כלים שראו אותם נשרפים חוזרים למרחב הלחימה. יש פה איזה משמעות רבה גם לנו אנשי החזקה וגם ללוחמים בסוף שרואים את אותו טנק חוזר להילחם.
תגיד, כמה טנקים נפגעו מה-RPG? יש לך מושג?
לא, אני לא חושב שמותר להגיד.
למה אתה חייב
להגיד? אני פחות נכנס לנתונים, בסדר?
כי הם ירו אלפי RPG, אלפים.
נכון, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שכל כלי שיצא ונפגע, עשינו את הכל כדי להחזיר אותו.
איך מחלצים טנק מתוך, אני מכיר כמה מהאירועים, באחד ממבצע הבן של יורם באומן, עומר באומן, שטנקים שנכנסו לתוך מחפורות, ואתה, נכון. אתה מדבר על לב עזה, הטנק אגב של סלמן חבקה, אותו דבר, נכון. גיבור ישראל, הסגן אלוף הדרוזי, המגד, איך אתם מוציאים את הטנק משם? איך אתם עובדים בתוך שטח שהוא עוין, בלב הזה, כאילו לא, יש איזה משהו שיכול
כן, זה לא שאתה יכול להכניס איזה ג'יפ שיגרור אותו.
אז ככה, אז קודם כל, תמיד סביב אותו טנק ואותו דיניין, יש עוד כלים גדולים שמסייעים לנו לחלץ. צוותים שלנו, דרך אגב, גם הלוחמים, עם הזמן נהיו מוסמכים ומוכשרים לחלץ כלים, אז אנחנו נכנסים ומחלצים אותם. יש לנו לא מעט ניסיון בחילוצים של כלים, עוד לפני הלחימה עשינו לא מעט אימונים, כדי להסמיך ולהכשיר את האנשים שלנו שידעו
אבל
לחלץ.
אבל גוררים טנק בטנק או... כן, הבנתי.
גם דיניינים.
יש לכם כלים כבדים שאתם נכון, גוררים איתם.
נכון. יש לנו גם תחלצים, זה נקרא טנק חילוץ.
כן.
אנחנו מכניסים אותו פנימה, ומחלצים את הכלים.
מה הבעיות העיקריות שנתקלתם בהם, אם אתה צריך להגיד, נגיד, הדברים העיקריים שהתמודדתם מולם?
תראו, 4 חודשים שהכלים האלה לא נחים, אז יש מן הסתם שחיקה. אבל אני יכול להגיד לכם, למרות השחיקה, אנחנו עושים לא מעט טיפולים יזומים, כדי להגיע למצב שהתקלות, כמות התקלות יורדות, וברגע שיש תקלות, אנחנו גם יודעים לבוא ולתקן אותם. זה בעיקר מנועים, שאין מה לעשות, הם לא נחים, וצריך להחליף אותם, וכל מיני תקלות חשמליות, שאנחנו יודעים לתת מענה במקום.
טוב,
אתה יודע, אני זוכר מהטנקים, טיפול לפני תנועה, טיפול אחרי תנועה, כל דקה וחצי צריך לתחזק משהו. השאלה אם המרכבות המודרניות יכולות לעמוד ב4 חודשים אינטנסיביים כאלה?
ההוכחה, הם עומדים, אבל זה ביחד. זה ביחד אותם לוחמים שעובדים על הכלים ביחד איתנו. צריך להגיד שהשיתוף פעולה שלנו ביחד עם הלוחמים, זה מה שמאפשר בעצם לכלים להמשיך ולבצע את המשימה שלהם. והשריונרים שהזכרת אותם הם מאוד מחוברים לכלי. כל הזדמנות שיש להם, הם פורסים זחל, מחליפים פינים, מחליפים חוליות, כדי שיוכלו להמשיך את המשימה
שלהם. וזה הכל עבודות קשות, חבר'ה.
בטח, ברור.
מאוד קשות, אבל ביחד, הביחד הזה, ואני
אומר לא, אבל טוב שכבר הזה. לא קוראים לזה, בטח גם לזחל המצאתם שם אחר. יחידה טכנית, מנוע.
אתה מבין, קטנה, אור, רוציגר את המייסי.
בוא, אתה חימושני.
תשמע, סגן אלוף איתי בוכריס, קטנה אוגדה 98, אנחנו קודם כל רוצים להוריד בפניך את הכובע, ולך ולכל החימושניקים שעושים את העבודה הזאת, ובאמת להגיד לכם תודה רבה וישר כוח על מה שאתם עושים למען עם ישראל, מעריכים את זה מאוד.
תודה לכם.
תודה, ישר תודה, כוח.
תודה, בהצלחה.
תודה רבה, תודה.
עכשיו נמצא איתנו שין, שהוא קמבץ בנפת לחי של פיקוד העורף, רב סרן במילואים, והוא נטרל את המחבל ביום שישי, תותח, גיבור, או, בבקשה, תן כבוד, שלום שין.
שלום.
תשמע, אירוע קשה.
כן, אירוע קשה, לצערנו נהרגו בו שני אנשים שהם אותם ישראל פה בעיניי, גם ישי, שהיה תלמיד ישיבה, וגם אורי שהיה חייל מילואים.
אורי יאיש ממודיעין, וישי גרטנר ממודיעין אלית, כמדומני. כן.
נכון.
כן.
שהמחבל אגב פרסס, כי הוא זיהה אותם וזיהה בדיוק את המטרות שהוא רצה, פרסס בסומת, פר את הרכב ויצא לראות ככה אני לומד מאנשים ומהחקירה שמתבשל.
באיזה שלב אתה מגיע ונכנס לאירוע?
אני והבן שלי בקניות שישי, נכנסים, פונים ימינה מצדו השני של הכביש לכיוון הילו שם, רציתי לקנות כמה דברים. ואני שומע, מקבל גירוי, זה נקרא בשפה מקצועית, מקבל גירוי של ירי, שומע ירי מהחלון שאני תמיד משאיר טיפה פתוח, ולהיות מחוברים לסביבה, גם אזעקות, גם צעקות, גם חליל הירי. שומע את הירי הזה ומבין מהצורה שהוא מתבצע שאנחנו בתוך פיגוע.
היית עם חלון פתוח? איך אתה שומע?
כן, אני תמיד משאיר טיפה חלון פתוח, להיות מחובר, אנחנו גם אומרים את זה פיקוד העורף, להיות מחוברים לסביבה, יש אזעקות פתאום, יש משהו, אתה לא שומע, אתה בתוך הטלפון, אתה בתוך
הרכב. אוקיי,
קטע.
אז ככה זה מתחיל, אני מתחיל מגירוי ירי, אני מבין את זה, אני יוצר את הרכב מחוץ לשטח ההשמדה של המחבל, בסך הכל הבן שלי איתי באוטו, אני אומר לו...
בן כמה בן?
15.
אז ילד.
ילד גבר.
נער, כן.
זה כשאתה עם הבן, אתה אמור להיות כאילו יותר חוש... זה מכניס חששות, זה משהו אחר.
תשמע, אני יכול לענות לך על זה בצורה מסוימת. אני מאמין בחינוך במעשים. מה בן שלי היה חושב, אם אבא שלו והוא היו בורחים מהאירוע.
יש כוח.
איזה חינוך הוא היה מקבל.
כל הכבוד.
יפה. אוקיי,
ואז אתה יורד, עוצר את האוטו.
עוצר את הרכב, אומר לו, אנחנו בפיגוע, שהבין מה הסיטואציה, מתקשר למשטרה, אל תצא מהאוטו. אני חובש את כובע הזיהוי שלי שתמיד איתי. יוצא החוצה, דורך את הנשק ומצמצם לכיוון הגירוי, לכיוון הירי. אני מתחיל לראות אדם גדול ממדים, לבוש במעיל שהוא נראה צבאי, אבל הוא היחיד שעומד בתחנה ויש אנשים ששוכבים על הרצפה כבר. אני מזהה שיש לי מחסה באיזושהי תעלת ניקוד מצדו השני של הכביש, אני שם עליו כוונות, יורד בקריאה.
עם איזה נשק אתה?
אני מחכה. אני עם נשק אישי שלי, מקדח, לא גדול, 9 מילימטר, שם אותו על כוונות ומחכה שנייה אחת כדי לדעת בוודאות שאני רואה בבן אדם הנכון ולא חלילה במישהו אחר.
באיזה מרחק אתה ממנו?
זה כאילו לקחי קסטלמן עכשיו אתה אומר.
כן, ואני אגע בזה ברשותך, זה אחד הסיבות שאני מסכים לרעיונות האלה.
אוקיי.
אני שם אותו בין כוונות. מחכה שנייה אחת ומזהה שיש לו גם אמצעי וגם כוונה, הוא מרים את היד שלו ויורה לרכבים שעוברים בכביש, כשהוא מבצע את זה אז הוא מפליל את עצמו ואני מתחיל לראות עליו בצורה מבוקרת ביתית.
באיזה מרחק?
אנחנו במרחק של 40-50 מטר.
וואו, רחוק.
אחד מהשני.
מה זה מבוקרת ביתית?
מדויקת, לאט לאט.
נקלתי סטופים, לאט לאט, לא במבם במבם.
לדייק,
כדור אחד כל פעם.
לדייק את הכדור, כן.
כדור אחד כל פעם, עבודת הדק מדויקת, כמו שלימדו אותי, כל הדברים חוזרים בשנייה אחת אליך.
ו-40-50 מטר לאקדח זה רחוק.
בסדר, אבל אפשרי.
פגעת.
קדוש ברוך הוא לקח את הכדורים אליו, לא אני.
כל הכבוד.
הוא מקבל כמה כדורים, הוא כנראה מבין שיורם אליו מתחיל לשחרר כדורים לא מבוקרים, הוא פשוט נורא מפואני כי אני תחת מחסות, הוא נופל, אני בהתאם לתרגולת מצמצם לכיוונו, קופץ מעל הגדר הפרדה, בולה מגיע אליו, רואה שהוא עוד זז ממלמל כל מיני עניינים, ואני מבדל שהוא מנטרל.
וידו ניטרול, מה שנקרא בשפה עדינה.
שלחתי אותו לגיהנום לחפש את הבטולות שלו, בוא נגיד את זה ככה.
אתה לא רוצה לקנא בו איזה בטולות יש בגיהנום, אבל בסדר. סליחה שגלשתי.
בקיצור, אני מרים את הנשק, אני מזהה מהעין שלי בזווית שרצים אליי. אחר כך הבנתי שזה היה איזה 20-30 חבר'ה של מאבטחים של השירות, שהיו נקלעו לאירוע במקרה עם הפרקו מהאוטובוס. ברוך השם שאני עם כובע זיהוי וגם הם, ואני צועק אליהם, מחבל נוטרל, מחבל נוטרל, הם גם שומעים אותי.
תגיד, איפה היית בצבא שאתה מכיר את כל התרגולות האלה? כאילו אתה פה לוחם בסיירת מטכ"ל. פעם, איפה ההכשרה שלך?
קודם כל, אני הייתי בגבעתי, בשירות שלי, אבל אחר כך הייתי בשירות, והייתי מפקד פלגה ביחידת מצדה, אבל כל הדבר הזה... כן, וגם הדבר הזה הוא חלק מהעניין שאני רוצה לדבר
עליו. קיצור, אתה לוחם.
רגע, בואו נגיע לקטע שרצית לדבר על הקטע של... כי אני חושב שזה אתה שצוטט איפשהו קראתי, שחשבת שבשלב מסוים פחדת פתאום שיקרה לך מה שקרה ליובל קסטלמן.
בדיוק. יובל קסטלמן, זכרונו לברכה, האירוע שלו היה איתי באירוע הזה, וגם לפני, זאת הקפדה, וזה משהו שכל נושא נשק צריך להקפיד על.
של זיהוי.
של זיהוי, כובע זיהוי. וגם להבין את הסיטואציה שבה אני נמצא.
תשמע, אתה ממש תפקדת פה בצורה מדהימה.
תודה. גם האנשים שרצו לעברי היו אנשים מקצוענים, וגם זה חשוב לומר, הם לא מיירו ולא היו חרמני עדק, ולא ירו ישר בדבר הראשון
שהם... שמעת את המילה ונדלקת.
לא, כאילו זה סלנג של לוחמים.
כי הוא היה מתברר שהוא לוחם, מה לעשות?
סדר,
אבל רגע, אוקיי. תגיד, אבל שין, אתה באמת, הנה כבר מישהו כותב לי, הוא למד ללחם בשבק, ובוא נאמר מישהו שגם היה בשבק, כולם רוצים לקצור את התהילה שלך, עובר בך פחד, שאתה הרגע מנטרל את המחבל, פתאום אוטובוס שלם של בעלי נשק, תכף יהיה,
כן, זה מה שהוא אומר, בראש? אבל זה בדיוק העניין, שהוא היה במודעות, הוא היה, מה זה לוחם טוב?
אז אני רוצה לשמוע
לך שיתאר לי את זה. לוחם שהוא במודעות כל הזמן, הוא במודעות לזיהוי שלו, הוא במודעות למחבל, להפליל אותו, לראות שלא יורים בו, לראות שהמרחק.
לפעמים המודעות שלך לא מספיקה,
זה לוחם טוב,
אין ויכוח שהוא לוחם טוב, מה עשית כדי שלא יירו בך?
קודם כל הייתי מזוהה, וצעקתי אליהם, אמרתי להם זיהותי, וגם הם, צריך לומר, היו חבר'ה מאחרים מספיק.
מה צעקת?
צעקתי מחבל מנוטרל, מחבל מנוטרל.
יפה.
אז הבחור הראשון שרץ אליי, הוא גם שומע את זה,
יפה.
התגובתיות היא כזו.
שין.
אני מניח שמועה יורק.
למה אתה לא מזדהה בשמך אגב? אתה מפחד?
תשמע, תראה איזה יופי לי, אני אחר כך אחזור לאנונימיות שלי, ואני אוכל לא להיות בתוך כל הבלגן הזה, ואם הם רעיינים אותי בטלוויזיה, אז אני גם לא צריך להתאפר, אז בכלל על הכיפה.
יאללה, תודה שדיברת איתנו, וישר כוח על מה שעשית, תודה.
אני רוצה בבקשה לומר משהו אחד חשוב מאוד.
כן.
זה העניין, נשיאת נשק אישי היא לא זכות של האנשים, היא אחריות של האנשים.
כל הכבוד.
היא אחריות שלכם. לשאת את הנשק איתכם כל הזמן, להיות מזוהים, להתאמן כמו שצריך, לא כמה כדורים פעם בשנה, להיות מאומנים, להבטח לגניבה ומשחק, תזכרו שזה אחריות, תקחו את האחריות הזאת בידיים.
יישר כוח, שין שחיסל את המחבל בפיגוע, הפיגוע הקשה, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
יישר כוח, ביי.
תודה.
פרסומות. חסות.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו! כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
רבית פלוטניק שר, הכרתי את זה דרך ססון שאולוב.
מי יודע אם מרד פנייך שוב,
נתראה בגלגול הבא.
הכחשה הולכת, הכחשה תשוב, ואם אומרים שיש גורל, אומרים הכל מקטוב, אז אולי אין לי סיבה בכלל להיות עצוב. או או או, אינשאלה תמצאי לך נחלה, תמרי אל מעבר לחלל, כי גם הסוף הזה הוא התחלה. נתראה בגלגול הבא. כבר ארבעה שבועות מאז שטפוני המים, לא זורחת השמש, לא דולקים השמיים, מעבר לכל החלומות הזויים, אין תרופה שתרפא געגועים. או או או, אינשאלה תמצאי לך נחלה, תמריא אל מעבר לחלל, הסוף הזה הוא ההתחלה.
ו...
נתראה בגידול הבא.
חבר'ה, מי שערך את התוכנית זה שר פלסנר ויואב כהן, תנו להם כבוד.
נשמח אם יחסכו להיותך בגלגול הבא.
אני אהיה העונה שלך, תחשוב, תחשוב, אתה בא...
בכל הגלגולים.
אתה בא לגלגול הבא, אתה רואה אותי.
זה דיברתי, שלום.
סתיו קורנס וטל אשל. ולאורחים בדיגיטל, אליעזר בן יהודה, מיכל קדוש ושני רומנו, תודה. שיהיה לכם יום טוב, ביי, להתראות, נתפגש מחר, בגלגול הבא.
זה עולם משוגע, כמו השיר שאהבת. הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.